החז"ל אומרים, מעשה אבות סימן לבנים. מה הכוונה סימן לבנים? מה שיש בשורש, יש גם בענפים המתפשטים. ואנחנו, עם ישראל, אנחנו ענפים, התולדות של האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. לכן כל מה שעבר עליהם, למעשה, עובר על כל אחד ואחד מאיתנו. בעזרת השם נראה כמה וכמה נקודות, כמה שנספיק להתבונן בזה. בתחילת פרשת תולדות, הפרשה שהייתה בשבת האחרונה, התורה מספרת לנו על ההיריון של רבקה. אחרי 20 שנה שהם היו נשואים, יצחק ורבקה, רבקה הייתה הכרה כידוע, ואחרי הרבה תפילות היא זכתה להיפקד. ואז כתוב שכשהיא הייתה בשעת ההיריון, התורה מעריכה לתאר את ההרגשה שלה. וזה כבר אומר, זה כבר אומר לנו להתבונן בזה. כי מה זה משנה כרגע, התורה שהיא נצחית לגבי כל הדורות, מה זה משנה לנו כל כך, איך הרגישה רבקה בשעת ההיריון שלה? כל אישה עובר עליה מה שעובר עליה, זה גזירת האדם וחווה, בעצב תלדי בנים. אבל התורה, בעניין של רבקה מעריכה, וכתוב בפסוק, והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם? התורה מתארת שהבנים התרוצצו בתוכה, והיה לה צער מאוד גדול מהדבר הזה. רש"י מסביר שני פירושים, מה זה והתרוצצו הבנים בקרבה. פירוש ראשון, רש"י אומר, והתרוצצו לשון ריצה. שהייתה עוברת ליד בית עבודה זרה, עשיו רוצה לרוץ ולצאת לעבודה זרה. כשהייתה עוברת ליד בתי מדרשות, יעקב היה רוצה לצאת. ולכן, כשהם נולדו, ניכר בהם מה שכבר היה בזמן העיבור. יעקב, כתוב על יעקב, איש תם יושב אוהלים, יעקב הצדיק, עשיו, איש שדה יודע ציד, עושה את כל העבירות שבעולם, הולך אחרי התאוות, אחרי מידות רעות, וכן הלאה. מה שהיה בעצם בזמן ההיריון, אחר כך התגלה בפועל אחרי שהם נולדו וגדלו. ופה ההיסטוריה אומרת לנו כך. מיעקב יצא עם ישראל, צד הקדושה בעולם, מעשיו יצא אדום, שזה צד שורש מאוד מאוד שלילי בעולם, עמים של המון המון מלחמות, על חרבך תחיה, עמים שעושים צער גדול מאוד בעולם. זה העמים שיצאו מעשיו. לכאורה, פה מתעוררת שאלה. יש פה איזושהי קושייה. התורה וחז"ל מספרים לנו שיעקב הוא הצדיק ועשיו הוא הרשע. את יעקב משבחים, את עשיו מגנים. אבל פה מתעוררת שאלה. אם אנחנו רואים עובר בשעה שהם היו עדיין עוברים, יעקב ועשיו, בהיריון של רבקה, לעובר בוודאי אין בחירה. ודאי שהבחירה של האדם בין הטוב ורע מתחילה רק מגיל 13. עד גיל 13 אין באמת לבן אדם בחירה. רק בגיל 13 יש לו אפשרות לבחור בין הטוב ובין הרע. בוודאי ובוודאי שלעובר אין בחירה בין הטוב ובין הרע. מה התורה בעצם מגלה לנו? שמהמהות הפנימית שלהם, זאת אומרת מהנקודה הפנימית שלהם, שהתגלתה בפסוק הזה, והתרצצו הבנים בקרבה, יעקב כל כולו הוא נמשך אל הקדושה. עשיו כל כולו נמשך אל הרע ואל הטומאה. אם כך, בעצם, מה הטענה כנגד עשיו? אם עשיו הוא עם טבעים כאלה קשים, שכולו נמשך עוד לפני בכלל שהוא נולד, הוא כבר, התורה מעידה שהוא כבר נמשך למקומות מאוד מאוד לא טובים, למקומות מאוד מקולקלים, למעשה איזה טענה יש לנו כנגד עשיו? הקדוש ברוך הוא נתן לו כאלה טבעים קשים, כזה יצרה גדול, אז הוא הלך אחרי היצרה שלו. מה הוא יכול לעשות? יעקב יש לו יצר טוב, גדול, אז הוא הולך אחרי היצר הטוב שלו. הרי אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא שופט את האדם לפי הכלים, לפי הכוחות שלו. אם לבן אדם יש יצר רע מאוד גדול, מתחשבים בו, בשמיים מתחשבים בו. זה כתוב, רבנו אריה הקדוש כותב את זה בצורה מאוד מפורשת, שלפי היצר רע של האדם מתחשבים בו. לכאורה, עשיו, לא מצאנו עדיין תינוק שכבר יש לו יצר רע. רבקה עוברת ליד בתי עבודה זרה, הוא כבר רוצה לצאת. פה זו שאלה מאוד גדולה, השאלה הזאת, ושאלה גם מאוד עמוקה. היא לא שאלה פשוטה, כי אחרי הכל אנחנו רואים שגם התורה וגם חז"ל אומרים לנו מאוד מאוד מגנים את עשיו. אומרים שהיה רשע גדול וכן הלאה. לכאורה, מהו השם שהוא היה רשע? אם ניתן לו כזה יצרה. התשובה היא תשובה מאוד מאוד עמוקה, וקצת נתחיל להתבונן בתשובה הזאת, בתשובה לשאלה הזאת. יש כמה וכמה צדיקים שפתחו את הנושא הזה כדי להבהיר לנו את בעצם את העומק של הדברים. אחד מהם זה היה הרבי מקומרנה. הרבי מקומרנה זה היה חי לפני בערך 130-140 שנה באירופה, ובתקופתו הוא היה נחשב לאחד מגדולי המקובלים בדור שלו. והוא שואל גם את השאלה הזאת. בין היתר גם הוא שואל את השאלה הזאת, מה בעצם הטענה כנגד עשיו? הוא אומר יסוד מאוד עמוק. הרבי מקומרנה כותב יסוד מאוד עמוק. הוא אומר, דע, נכון שלעשיו היה יצר רע מאוד גדול. יצר רע שרוצה ללכת ולקחת אותו למקומות הטומאה. אבל תדע, אומר הרבי מקומרנה, שכנגד זה גם היה לו יצר טוב כזה גדול. ואם הוא היה בוחר בטוב, זאת אומרת, נכון שהיה לעשיו הייתה נטייה גדולה לצד הרע. זה אמת, הייתה לו נטייה גדולה לצד הרע. אבל תדע לך שהכוחות הרוחניים, הנפשיים שלו לצד הטוב, לא היו פחותים מהיצר הרע שלו. ובאמת, עד כמה היה לו, עד כמה כוחות טובים היה לו, כותב הרבי מקומרנה דבר מאוד מפתיע. הוא אומר, אם עשיו היה בוחר בטוב, הוא היה במעלה פי אלף מיעקב. כך הוא כותב, פי אלף מיעקב. זה נראה בהמשך למה הוא דווקא נקט את הלשון דווקא פי אלף, למה לא פי 900, לא פי 500. אז זה לא שאין לזה סיבה, יש לזה סיבה. אז עשיו, באמת עשיו כשהוא נולד, באמת היה לו יצר גדול, אבל עשיו גם היה יצר טוב גדול, והוא היה יכול לבחור בטוב. וגם יעקב, שהיה לו יצר פחות מעשיו, אבל גם ליעקב היה את המלחמה שלו. זאת אומרת שכן הייתה לכל אחד מהם בחירה בין הטוב ובין הרע, ולעשיו היה לו את האפשרות, אילו היה בוחר בטוב, היה לו אפשרות באמת להיות צדיק מאוד גדול. בשעה שגדלו, כמו שכתוב בהמשך הפרשה, והגדלו הנערים, ועשיו הולך לעניין שלו, ויעקב איש תם יושב אוהלים, ואילו עשיו יוצא לתאוות העולם הזה, הופך להיות רוצח, נואף, ועוד ועוד כמה דברים שכתוב במדרש, אז ראה יעקב אבינו שבעצם עשיו לא הולך לממש את התפקיד שלו. כי באמת לעשיו היה תפקיד גדול מאוד בעולם, ועשיו לא הולך לממש את התפקיד שלו. מה עשה יעקב אבינו? בשעה שהוא ראה שעשיו לא הולך לממש את התפקיד שלו, הוא קנה ממנו את התפקיד שלו. הוא עשה איתו חוזה, קניין. הוא קנה ממנו, אמר לו, יום אחד כתוב שהוא חזר מהשדה, עייף ורעב, והגיע, ויעקב, בדיוק בשל נזיד עדשים, זה היה יום, אבלו, יום מותו של אברהם אבינו, הוא בשל נזיד עדשים, לכן, לנחם, זה נקרא לעברות את האבלים, זה לתת לאבלים, מי זה היה אבל? אם אברהם נפטר, יעקב לא אבל, כמו נכד, נכד לא אבל, יצחק הוא אבל. אז הוא הכין נזיד עדשים ליצחק, הוא נתן את זה לעשיו, הוא אמר לעשיו, אתה רוצה את הנזיד עדשים הזה? אני נותן לך את זה בתנאי שתמכור לי, תמכור לי את הבכורה. לך יש את הבכורה, אז תמכור לי את הבכורה. יעקב אבינו, עשיו הסכים למכור לו את הבכורה, כי מה אכפת לו בכלל מהבכורה? כמו שהתורה אומרת, ואיבז עשיו את הבכורה, הוא ביזה את כל העניין של הבכורה. ברגע שהיה את הקניין הזה, הבכורה, מה שהיה מיועד, התפקיד שהיה לעשיו, אמר ליעקב אבינו, מאז נקבע שבעם ישראל יש את שני התפקידים. אין את התפקיד של עשיו ואין את התפקיד של יעקב. צריך קצת להבין מה ההבדל בין יעקב, בין התפקיד, התיקון של יעקב לבין התפקיד והתיקון של עשיו. שעשיו היה, אילו היה רוצה היה בוחר בטוב, והיה יכול להיות יותר גדול מיעקב אבינו, ובשעה שהוא ביזה את זה ולא רצה את זה, למעשה יעקב אבינו עשה מסירות נפש. הוא לקח גם את התפקיד של עשיו. אבל מזה שהיה פה שני אנשים, יעקב ועשיו, יש פה, אנחנו רואים שיש פה איזה חילוק מהותי. יש פה שתי עבודות, שני תפקידים, שני תיקונים שונים במהותם בין העבודות של יעקב ועשיו. עכשיו הכל זה בעם ישראל, הכל זה בבנים של יעקב, כי יעקב קנה את זה, הוא קיבל על עצמו את העבודה הזאת. אבל מה ההבדל בעצם בין יעקב לבין עשיו? בפסוק והתרצצו הבנים בקרבה, אנחנו כבר מתחילים לראות את ההבדל, מתחילים לראות את זה. יעקב מצד תכונותיו, מהותו, הוא נמשך לבתי מדרשות. מה הכוונה נמשך לבתי מדרשות? לתורה, לקדושה. יש לו משיכה לתורה. עיקר העבודה של יעקב אבינו זה לקדש שם שמיים, הכוונה להכיר את האמונה, להכיר את הקדוש ברוך הוא, מתוך המציאות שהוא בתוך התורה. בדרך כלל, האנשים שיש להם את התיקון הזה של יעקב, על פי רוב יהיה להם סייעתא דשמיא הגדולה, שרוב חייהם הם יהיו בתוך עולם התורה. לא יהיה להם מניעות גדולות. זה לא שאין להם עבודה, יש להם עבודה, יש להם בחירה, יש להם ניסיון, אבל רוב הקושי שלהם, רוב ההתמודדות שלהם תמיד יהיה בתוך עולם התורה. יש, ברוך השם, אנשים נולדו באיזה בית, אבא שלהם, או האדמור, או הסגן של האדמור, לא משנה. הבית, ברוך השם, בית טוב, חרדי, לא, הוא לא יודע שום דבר, הוא מכיר את הדרך. מהבית לחדר, אחר כך מהבית לישיבה, ומהבית לכולל, הוא התחתן, בדרך כלל זה מה שהוא מכיר. כל החיים שלו מובילים אותו לבחינה הזאת, זה נקרא העבודה של יעקב איש תם יושב אוהלים. צריך לדעת, זה לא שאין לו עבודה, אין לו ניסיונות, אין לו קשיים. יש לו עבודה, יש לו ניסיונות ויש לו קשיים, אבל כל העבודה שלו בדרך כלל תהיה בתוך התורה. ללמוד עוד קצת תורה, להתחזק, לוותר קצת על שינה, אולי קצת לוותרו על מותרות של העולם הזה, אבל כל המציאות שלו תהיה בתורה. זה הבחינה של התיקון של יעקב, למעשה זה הייעוד שלהם. התורה מספרת לנו, עשיו כבר בהיריון נמשך למקומות של תומה, בתי עבודה זרה. מסביר הרבה מקומרנה יסוד מאוד עמוק בזה. הוא אומר, יש נשמות שמצד התיקון שלהם, זה לא בבחירה שלהם, אלא ככה הקדוש ברוך הוא כבר יסובב איתם סיבות, הוא יוליד אותם, יעביר אותם מקומות של תומה מאוד גדולה. בדרך כלל הנשמות שהם עכשיו, זה כבר לא הנשמות של עשיו, מכיוון שעשיו יפסיד את זה. עכשיו זה אצל יעקב, ובהמשך אנחנו נראה מי הצאצאים של יעקב ממשיך את התיקון הזה. אבל הנשמות האלה שצריכות לעשות את התיקון שהיה צריך לעשות עשיו, על פי רוב, יהיה להם שלבים בחיים, זה יכול להיות, כל אחד יש לו בחינה אחרת, כי לכל אחד יש את התפקיד, את התיקון הפרטי והמיוחד שלו, אבל יהיה להם משיכה מאוד מאוד גדולה לבתי עבודה זרה ולמקומות של תומה. הכוונה לתאוות של העולם הזה, הנשמות האלה בדרך כלל, יהיה להם ניסיונות מאוד גדולים עם התאווה הידועה, יהיה להם ניסיונות את תאוות ממון, עם כבוד, עם גאווה, ויעבור עליהם הרבה, יש לשון, אחד הצדיקים אומר, יעבור עליהם הרבה צר ומצוק. יעברו מלחמות מאוד גדולות. אבל התפקיד שלהם זה באמת קודם כל לעבור במקומות האלה. הם חייבים לרדת אל המקומות האלה ולא יעזור להם שום דבר. נדגיש שאין הכוונה שעכשיו מישהו יתנדב ויגיד, טוב, אם כך אני מקבל על עצמי במסירות נפש את העבודה שהיה צריך לעשות עשיו, הוא לא קיבל, אני הולך פה לאיזה בועדון או לאיזה פאב כדי לעשות את העבודה של עשיו. זה לא הולך ככה. אנחנו לא מתנדבים לעשות את העבודה הזאת, אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה שמישהו יעשה את העבודה הזאת, אז מובטח שהוא יעשה את זה. לא תהיה לו ברירה. והוא ייקח אותו, הוא יוביל אותו פה בצברון, ירים אותו בצברון, יתחיל להוליך אותו, וישים אותו במקום הזה. מדוע? כי באמת יש נשמות ישראל שחייבים לעבור את הדבר הזה, חייבים לעבור את המקומות האלה, ויתקלו, ולא רק יתקלו, אלא יחוו. זה הנקודה העמוקה פה, שיהיה להם חוויה. חוויה, כוונה, הם ירגישו את זה בליבם ובנפשם, את המקומות הלא טובים. הם חייבים לרדת אל המקומות האלה. ואם כך, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם? אם הקדוש ברוך הוא אומר הרבה מקומרנה, ויש להם כזה כוח רוחני ונפשי לנשמות האלה, שיוכלו לקדש שם שמיים במקומות האלה. זאת אומרת, הם יוכלו לרדת למקומות האלה, בהתחלה, בהמשך אנחנו נראה, בהתחלה הם בכלל לא יודעות את זה. הם לא יודעות שהם יורדות, שהם בשליחות. מה פתאום, בכלל לא. הם, בדרך כלל, בדור שלנו, זה בכל דור ודור, אצל כל אדם ואדם זה הולך באיזושהי דרך. איך זה מתקיים בדור שלנו? באיזה אופן? למעשה, בהמשך אנחנו נראה למה, אבל הדור שלנו מאוד צריך לעבור את התיקון הזה של בחינת עשיו, שמה שעשיו היה צריך לתקן. הדור שלנו. והקדוש ברוך הוא רצה שהדור שלנו יעשה את זה, כי זה התיקון של העולם. אי אפשר להביא את העולם לתיקון אם לא יעשו את העבודה הזאת. אבל מה לעשות? היהודי לא יסכים לעשות העבודה הזאת. שום יהודי שיש לו קצת יראת שמיים, קצת הרגשה פנימית של קרבה לתורה ולקדוש ברוך הוא, לא יסכים ללכת למקומות כאלה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זה, עכשיו אני מגלה לכם את התוכנית מחשב למעלה. איך היא פעלה התוכנית מחשב למעלה? לפני בערך 250 שנה התחילה לקום באירופה תנועה שקראו לה תנועת ההשכלה. ומה טענת הראשונים הראשונים של המשכילים? מה הם טענו? הם אמרו, הראשונים של המשכילים טענו, אהיה יהודי בביתך וגוי בצאתך. תראה, אנחנו כבר חיים 1,700 שנה עם גויים. הרי יש כלל, ברומי התנהג כרומאי. אז התחילה תנועת ההשכלה. מה הייתה תנועת ההשכלה? בהתחלה, המשכילים הראשונים לא דיברו נגד התורה, נגד היהדות. בכלל לא, חס ושלום. לא יעלה על הדעת. אלא הם אמרו, תראה, שאתה יוצא לעבודה, על מסע ומתן, למסחר עם הגויים, זה לא מתאים שתבוא בהופעה כל כך בולטת. הרי יש כלל, ברומי, תנאי כרומאי. מה, אם תוריד את הכיפה, תוריד קצת הזקן, זה עבירה כל כך חמורה? לא קרה שום דבר. תבוא הביתה, תהיה יהודי טוב. ככה זה התחיל. לאן זה הגיע? היום כבר, ברוך השם, הדברים משתנים. אבל לפני 30 שנה, זה הגיע למצב של בערך, פלוס מינוס, 70-75% מעם ישראל, לא שלא שומר תורה ומצוות, נולד למציאות שלא יודע מה זה תורה ומצוות. אני זוכר שהיה לפני מערך 30 שנה, שאלון, שאלו תלמידי תיכון, פה באזור תל אביב, המרכז, שאלו אותם שאלות ביהדות, דווקא עשה את זה משרד החינוך, שאלו אותם, מה זה שולחן ארוך? אתם יודעים מה זה שולחן ארוך? יותר מ-60% אמרו שולחן ארוך זה מסעדה יוקרתית בתל אביב. לא ידעו מה זה קריאת שמה, לא ידעו את המושגים היסודיים ביותר. השאלה, השאלה, באמת השאלה העמוקה, זה לא על מי שנולד במקום כזה. מה הוא יודע בכלל? יש לו בחירה? הוא זה שנולד במקום כזה, לכן כמעט כל הפוסקים, כמעט כל הפוסקים, יותר מ10 פוסקים, קבעו ופסקו, זה נקרא תינוקות שנשבו. תינוקות שנשבו, זה הכוונה, בן אדם שלא יודע כלום. הוא נולד במקום שלא יודע כלום. השאלה באמת, זה לא על הדור, זה על הקדוש ברוך הוא, למה הוא הביא כזה מציאות של דור? איך הוא מביא מציאות? הרי הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה. איך הבאת מצב שאתה משכיח את כל מציאות התורה, משכיח אבל בכוונה במוחלטות. אדם לא יודע שום דבר, ואז לפני 30 שנה, היה נולד ילד מאוד נחמד, תינוק מאוד חמוד במשפחה פה בכל מדינת ישראל. מגיל 3 הוא קצת מתחיל להבין, מחנכים אותו על 10 הדיברות. אבל בגלל שלא יודעים 10 הדיברות של מתן תורה, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש 10 הדיברות שהם כנגד 10 הדיברות. מה כתוב? ב10 הדיברות כתוב, אנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיי. וכל אחד מצביע על עצמו. אם המצוות האמונה זה עניין של ענווה והתבטלות, אז המצווה כנגד זה, זה גאווה. כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. כתוב, כבד את אביך ואת אמך, חס ושלום להזכיר כזה דבר. מה פתאום לכבד אותם? על מה אני אכבד אותם? הם לא הביאו לי את הסוכריות שרציתי, שהייתי בן 4. יש אנשים שמסתובבים מתוסכלים, הם לא קיבלו את הסוכריות. הם לא רוצים לדבר עם ההורים שלהם, אחר כך עשרות שנים. לא תרצח, כן תרצח. הכוונה לרצוח זה לא רק עניין של ללכת להרוג אחד את השני, אלא כעס, הקפדה, קנאה וכן הלאה. אז יש ציווי, כן תעשה את זה, אל תוותר בשום פנים ואופן. אם אתה מוותר למישהו שלא יתנהג לפי כבודך כראוי, תדע לך, אתה יכול להפסיד את כל החיים שלך, כל המזל שלך אתה תפסיד. לא תינף, כן תינף, וכן הלאה. אז זה 10 הדיברות שכנגד. דור שלם ירד למציאות כזאת, שאם הוא לא היה עושה איזה עבירה, החברים שלו היו אומרים לו, תדע לך, עתיד אתה לתת את הדין על זה. שביטלת, היה לך אפשרות לעשות איזושהי עבירה ולא עשית אותה, אתה התבעו אותך לעתיד לבוא. לא נהנית מהעולם הזה, אתה חושב שבאת סתם כך לעולם הזה. אמרנו, זה כמובן קצת בדיחותה. אבל אנחנו יודעים, דור שלם ירד. ירד למקומות, ובאמת, אם נתבונן בזה, ונשאל את השאלה, האם אנשים אשמים בזה שהם ירדו? מה הם יכולים לעשות? ככה גדלו, ככה חינכו אותם, והם בוודאי שהם לא אשמים בזה. אלא באמת, באמת, מה שורש ועומק הדבר? זה כל העניין, שאחר כך נראה למה, לפני הגאולה, חייב להיות הבחינה מאוד מאוד חריפה של כל התיקון שהיה צריך לעשות עשיו. לפני שיבוא משיח צדקנו, צריך לרדת למקומות האלה. ואנחנו רואים, ברוך השם, עכשיו זה כבר מתחיל, רואים איך שזה מתחיל להתהפך. בן אדם, ירד לאן שירד, עבר עליו מה שעבר עליו, ופתאום לכל אחד יש את הזמן שלו, לכל אחד יש את המקום ואת הזמן, פתאום הקדוש ברוך הוא מזכיר לו, תזכור, אתה לא בן שפחה, אתה בן מלך, תזכור שאתה יהודי, יש לך נשמה אלוקית. אדם לא מבין את זה, בהתחלה זה בלבול, אדם בכלל לא מבין, מה רוצים ממנו? מה אני מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, על התורה, מה לי ולזה? בדרך כלל זה יכול לי גם לקרות באמצע איזשהו מסע, כי יש היום מסעות בעולמות. עולים לעולם היצירה, לעולם הבריאה, לעולם הצילות, תלוי מה לוקחים. זה עליות של עולמות. ואדם פתאום מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. באיזה מסיבה, באיזשהו שיגעון, פתאום אדם מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, ורואים באיזה מהירות פתאום הוא מתהפך ומשנה את כל דרכי חייו. כל זה, בעצם אנחנו שואלים שאלה, לא על הדור שלנו, שואלים על הקדוש ברוך הוא, מה אתה רצית? זה עומק העניין. עומק העניין זה שחייב להיות מציאות כזאת שנשמות ישראל, שהם הבחינה של התיקון, שהיה צריך לעשות עשיו, יורדים לאן שיורדים, וברגע שהם זוכים, ברגע שהם זוכים להתעורר בתשובה, ההתעוררות בתשובה שלהם עושה תיקון מאוד גדול, ועל זה אומר הרבי מקומרנה, פי אלף מהתיקון של יעקב אבינו. למעשה, זה נתבונן במה שהגמרא אומרת, בשתי מקומות, מסכת ברכות, מסכת סנהדרין. שם הגמרא דנה בשאלה, מי יותר גדול, הצדיק או הבעל תשובה? הייתה שאלה. הצדיק זה הנשמות של בחינת יעקב. הבעל תשובה זה הנשמות שעושים את התיקון של עשיו. לא נגיד שאני בחינת עשיו, כי הוא כבר איבד את זה. התיקון שהיה צריך לעשות עשיו. הנשמות האלה. והגמרא שואלת באמת איזה עבודה יותר גדולה. וידוע מה, ידוע מה הגמרא אומרת, מה נפסק להלכה, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. מה עומק הדבר? עומק הדבר שעבודת התיקון שעושים הבעלי תשובה יותר גדולה מהעבודה של התיקון שעושים הצדיקים. אם ישאל מישהו על מה ולמה, על מה ולמה זה, אז בא אליי איזה צדיק, ידיד טוב שלי, הוא באמת צדיק, הוא אחד הבחינות האלה שנולד בבית כזה, רק ידע את החדר, את הישיבה וכן הלאה. אז הוא אומר, תראה, למה היא גרה חלקי? למה לא זוכה לזה? אז זה צריך לדעת כלל גדול בדבר הזה. ככה אמרתי לו, תדע לך כלל גדול, אין קושיות בדבר הזה. מדוע? כי סוד תיקון הנשמות זה הדבר הכי נעלם שיש בבריאה. אנחנו לא יכולים להבין ולדעת למה האדם נגזר עליו כך, למה האדם נגזר עליו כך, ופה בנקודה הזאת צריך לבטל. אנחנו צריכים לבטל את עצמנו, אל הקדוש ברוך הוא, ולהגיד, אתה יודע מה אני צריך להיות. אם אתה עשית אותי צדיק, אז אני צריך להיות צדיק. אם עשית אותי בעל תשובה בבחינה של התיקון הזה, אז זה מה שאני צריך להיות. אין פה שאלה למה אני ככה או למה אני ככה. למה אין שאלה? כי הדברים כל כך נסתרים ונעלמים, והרבנו הרי אומר, הסודות הכי גדולים זה סוד הנשמות. לדעת כל נשמה, מאיפה היא באה, ומה השורש שלה, ומה התיקון שלה, זה דברים מאוד מאוד נעלמים. לכן לא שואלים שאלה כזאת. אם המשמיים סובבו סיבות כאלה, אז זה מה שהתפקיד שלך, זה מה שאתה צריך לעשות בעולם. היותר נכון הוא ללמוד מה עובר עלינו, ולפי זה לדעת מה אנחנו צריכים לעשות בעולם, ולא להקשות, ולא להקשות קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה של עשיו. ויעקב אבינו קנה את זה מעשיו, ולכן כל זה מתקיים, כל העבודות עכשיו מתקיימים בתוך עם ישראל. שתי העבודות. אין העבודה של יעקב איש תם, יושב אוהלים, ואין העבודה של איש שדה יודע ציד, שזה מרמז על הבחינה של הירידה למקומות מאוד מאוד קשים. זה מתקיים אך ורק בתוך עם ישראל. רק עם ישראל מתקן את הבחינה הזאת. יעקב אבינו, בשעה שהוא קנה את הבחורה מעשיו, הוא לא ידע שבעצם יש פה עסקת חבילה. הוא לא ידע שיש בו עסקת חבילה. משמיים לא גילו לו את זה. מה זה עסקת חבילה? מה הוא קנה מעשיו? הוא קנה את הבחורה מעשיו, נכון? הוא לא ידע שהוא קנה בעצם עוד בחורה אחת. מי זה הבחורה השנייה שהוא קנה? את לאה. זה יעקב אבינו לא ידע. מדוע בעצם לאה נמצאת בעסקת חבילה הזאת של הקנייה של הבחורה? אגב, גם הבחורה של יעקב נקראת בחורה. וגם הבחורה, גם היא נקראת האחות הבחורה. מדוע בעצם, מה הסיבה? הסיבה העמוקה שיעקב אבינו, בשעה שקנה את הבחורה, הוא בעצם קנה גם את לאה. מסביר רבנו אריה הקדוש סוד ויסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. כמו שמששת ימי בראשית, היו מיועדים יעקב ועשיו לעשות את התיקונים האלה, ולבחור כל אחד לפי בחינתו, לבחור בטוב. עשיו לא בחר בטוב, לכן הוא הפסיד את זה. ויעקב, שבחר בטוב, קנה את זה מעשיו, את הבחורה. ולכן זכה, יעקב אבינו זכה להוליד את כל נשמות ישראל. הכוונה, את כל הנשמות ששייכות לקדושה, יעקב אבינו זכה להוליד אותם. כמו שיעקב ועשיו היו מיועדים לעשות את זה, וכמו שאמרנו, עשיו הפסיד את זה, כך צריך לדעת, להוליד צריך, תודה רבה, להוליד צריך שניים. לא מספיק, צריך גם את האישה. כמו שמששת ימי בראשית יעקב ועשיו מיועדים לתיקון הזה, כך מששת ימי בראשית רחל ולאה מיועדות לתיקון הזה. רחל מיועדת להיות בעצם במקור. רחל הייתה מיועדת להיות אשתו של יעקב אבינו, לאה הייתה מיועדת להיות אשתו של עשיו. ואילו עשיו היה בוחר בטוב, באמת הוא היה מתחתן עם לאה. יעקב היה מתחתן עם רחל, וכל אחד היה, והם היו מולידים ביחד את כל עם ישראל. שישה שבטים היו מולידים עשיו ולאה, שישה שבטים היו מולידים יעקב ורחל. ברגע שעשיו הפסיד את זה, יעקב אבינו לא ידע את הסוד הזה. הוא לא ידע את הסוד שעכשיו הוא צריך גם לקבל את לאה. כי למה תפסיד לאה את זכותה להוליד את עם ישראל, שזה זכות גדולה מאוד ועצומה. לכן כתוב בחז"ל, גם במדרש, במדרש רבה, וגם זה כתוב בזוהר הקדוש, פרשת ויחי, אומרים שם הזוהר, כשלאה ורחל קצת התבגרו, הם שאלו, הם ידעו שהם מיועדות, אם נספיק לדבר בהמשך, מאיפה הם ידעו את זה, אבל הם ידעו שהם מיועדות לבנים של יצחק. זה היה ידוע, שהם מיועדות לבנים של יצחק. באה רחל ושאלה, למי אני מיועדת? אמרו לה ליעקב. שאלה רחל, תספרו לי קצת עליו. זה שידוחים, מבררים. רחל הייתה, כתוב במדרש, שהייתה פלפל רחל. זה לא הייתה פשוטה. התחילה לברר, אמרו לה, בעלך, המיועד, החתן שלך, צדיק גדול מאוד, איש תם יושב ועלים. רחל שמחה. לאה הייתה מאוד תמימה. לאה, ככה אומר המדרש, לאה הייתה מאוד תמימה. רחל, שהייתה יותר פלפל, אמרה ללאה, לאה, לכי תבררי, מה קורה עם בעלך, המיועד, יש לה חתן, תראה, תבררי מהו. אמרה לה, לאה, איך עושים את זה? אמרה לה, בואי, נלך ביחד. היא יודעת לשאול את השאלות, היא יודעת לברר את כל הבירורים. רחל, היא באה, ביררו את זה, ואז הסתבר שעשיו, כך זה המדרש והזוהר, שמסתבר שעשיו מיועד ללאה. שאלה לאה, מיד התחילה לברר, מה טבעו של עשיו? מי זה עשיו? אמרו לה, עשיו, הרוצח, הנואף, המושחת הכי גדול בדור. לאה שמעה את זה, היא נבהלה מאוד. מה היא יכולה לעשות? היא בחורה צעירה, היא יכולה להתנגד למשפחות? היא מאוד פחדה מזה. אומר המדרש, ועיני לאה רכות, מה הכוונה ועיני לאה רכות? מרוב בחיות נפלו להריסים. היא לא עכשיו הלכה לדבר עם השטחנים, אל תקשרו אותי איתו. אבא שלה זה לא היה בן אדם פשוט שאפשר לדבר איתו. מי זה היה אבא של לאה ורחל? לבן. לבן זה היה אחד מהקליפות הכי גדולות בעולם. זה לא פשוט עכשיו ללך לשכנע אותו. מה אכפת לו? עד רבה, אם הוא מצד התאומה עוד יותר טוב. הוא היה משכנע, היה מכריח את לאה. כמו שהוא הכריח אותה אחר כך, הפוך. אין לו בעיה ללבן. מה עשתה לאה? איבינה, אין לי מי לדבר. רק עם הקדוש ברוך הוא. כתוב שלאה, לפני כמה זמן, שמעתי שהרב שלום אמר, הוא שומע שיש מעלה לעשות 6 שעות התבודדות. עכשיו, מאיפה הוא לקח את זה? הוא לקח את זה מלאה. אבל לאה לא עשתה 6 שעות התבודדות, לאה עשתה 12 שעות התבודדות. כתוב במדרש, מהבוקר, הייתה יוצאת בבוקר, היה לה מקום מסוים, כך אומר המדרש, הלכה והייתה בוכה עד הערב. אתה אומרת לקדוש ברוך הוא, אל תפיל אותי בידי הרשע הזה. אני לא רוצה להתחתן עם רשע. מרוב התפילות שלה והבחיות של לאה, כתוב שהריסים שלה נפלו מרוב בחיות. ועל זה התורה מעידה ועיני לאה רכות. כתוב בפרשה שתהיה בשבת הקרובה. אבל לאה בכתה מרוב הבחיות שלה. אומר הזוהר הקדוש, דבר נפלא מאוד. אומר, בוא ראה כמה גדול כוחה של תפילה. מה פעלה לאה בתפילות שלה? היא באמת הייתה מיועדת לעשיו. באמת זה החתן שלה. בתפילות שלה, מה היא עשתה? קודם כל, יצא מידי עשיו. דבר ראשון, יצא מידי עשיו. דבר שני, זכתה להתחתן עם יעקב. אומר הזוהר הקדוש, לא רק שזכתה, היא הראשונה שהתחתנה עם יעקב אבינו. לא רק זה, היא זכתה להוליד מיעקב אבינו 6 בנים, מה שאף אחת משאר האימהות לא זכתה. היו עוד 3 אימהות, רחל, בלהה וזלפה, כל אחת 2 בנים. לאז זכתה להוליד את רוב עם ישראל. כל זה, הזוהר הקדוש אומר, איך זה בא? מהתפילות שלה. אבל באמת לא רק זה. אז זה אומר הזוהר הקדוש, היא גם הולידה את לוי ממנו יצא משה רבנו, ושבט הלויים והכהנים. וגם זכתה להוליד את יהודה ממנו יצא משיח בן דוד. אז כל זה זכתה לאה מכוח התפילות שלה. אז כשיעקב אבינו הגיע, כשאבינו הגיע לחרן, כתוב, ויואב יעקב את רחל, ויאר השם כי שנואה לאה. השם רואה שלאה שנואה. וכי יעקב אבינו ישנא את לאה, יכול להיות כזה דבר, זה המידות של יעקב אבינו, ודאי שזה לא יכול להיות. אלא מסביר הזוהר הקדוש, שיעקב אבינו לא שנא את לאה כפשוטו, אלא מסביר הזוהר, הוא לא השיג את לאה, הוא לא השיג את מעלתה של לאה. מדוע הוא לא השיג את מעלתה של לאה? כי אמרנו שעשיו, אילו היה עוסק בתיקון, הוא היה פי אלף מיעקב. יעקב הוא צריך הרבה שנים כדי להגיע לתיקון הזה, שהוא יהיה פי אלף מהמדרגה שלו עצמו. ולכן, רק אחרי שרחל נפטרה, זה היה שהיא כבר חזרו לארץ, אחרי 20 שנה, רק אז יעקב אבינו השיג את מי זאת לאה. ומתי הוא השיג? שהשם שלו השתנה מיעקב לישראל, לא יקרא שמך יעקב כי עם ישראל. עכשיו, כשהוא זכה לשם ישראל, זה מדרגה רוחנית חדשה, אז הוא זכה להבין בעצם מי זה לאה. לכן יעקב אבינו לא רוצה להתחתן עם לאה, לא מצד. זה לא מצד משהו שבעולם הזה, הוא פשוט מרגיש, זה לא הבת זוג שלי. הבת זוג שלי זה רחל. אבל הקדוש ברוך הוא סובב סיבות בלי שיעקב אבינו ידע, כל התרמית של לבן, שכל זה היה מעט השם, כדי שיעקב אבינו באמת יתחתן גם עם לאה וגם עם רחל, וכל עם ישראל יוולד מהבחינה הזאת. אז הוא קנה, בגלל שהוא קנה את הבחורה מעשיו, ממילא הוא קנה גם את לאה שהיא נקראת האחות הבחורה. אנחנו רואים שבתורה יש, בתנך, יש שני אדמונים. אחד זה, כתוב על הפרשה שלנו, והיצא הראשון, והנה הוא אדמוני. זה עשיו הוא אדמוני. מה זה אדמוני? אדום. הצבע של האדום זה צבע של דינים, צבע של גבורות. על חרבך תחיה. לכן הוא אדמוני. גם אנחנו רואים שבטבע העולם, כל מישהו הוא אדמוני, ג'ינג'י הוא סוער. ג'ינג'י זה סוער, למה? מה? הבחינה שעשיו היה צריך לתקן, זה נקרא לתקן את בחינת האדמוני. מי תיקן את זה בשלמות? מי תיקן את הבחינה הזאת בשלמות? כתוב בספר שמואל, שבשעה שהקדוש ברוך אמר לשמואל הנביא, לך תמשוך את אחד מהבנים של ישי למלך. אז שמואל הנביא בא לישי, היה גר בבית לחם, הוא אמר לישי, ישי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי למשוך את אחד מהבנים שלך להיות מלך על ישראל. הם ידעו שהמשפחה של ישי, היה להם קבלה שהמלך צריך לצאת משם. הוא בא, אמר לו, יש לי שבעה בנים, תפאר את הבחורים, כל אחד גם צדיק גדול, גם חכם גדול, גם מאוד נאה, ככה כתוב בספר שמואל, קומתם גבוהה. בשעה שבא הראשון, קראו לו אליאב, בשעה שהראשון בא, שמואל הנביא אמר, זה המלך. הוא כל כך התפעל ממנו, זה המלך, שפך עליו את השמן, השמן לא נשפך. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מעשתי הוא מלמלוך. אני בכלל לא רוצה אותו בתור מלך. למה? יש לו מידת הכעס. הוא לא התגבר עדיין על מידת הכעס. כך עובר בן אחרי בן, כל השבעה בנים, השמן לא נשפך. לא, כל השבעה בנים. אומר, אחרי השבעה בנים, אומר שמואל הנביא לישי, ישי, חייב להיות לך עוד בן. אומר, איזה עוד בן? מה זאת אומרת? בספר דברי הימים כתוב שלישי היו שמונה בנים. מה הוא אומר עכשיו לשמואל? מה זה עוד בן? מה, אתה מסתיר ממנו עוד איזה בן? האמת היא שכן, הוא מסתיר ממנו. את מי הוא מסתיר ממנו? את דוד הוא מסתיר ממנו. מתוך סיפור שהיה, שצריך קצת לספר את זה, לא כרגע, צריך להרחיב בזה, ישי וכל האחים היו בטוחים שדוד הוא ממזר. שלמעשה, אשתו של ישי, קראו לה ניצבת, היא ילדה את דוד בכלל מאיש זר. הכל היה טעות. אבל הקדוש ברוך הוא סובב סיבות כאלה, שדוד המלך יהיה כל כך דחוי, כל כך דוחי, מוזר הייתי לבני מי. מה זה מוזר הייתי לבני מי? ממזר הייתי ביניהם, אומר דוד המלך. כתוב, במדרש כתוב, שישי שלח את דוד, הם רצו להרוג אותו. האחים רצו להרוג את דוד. ממזר, ממזרים צריך לבאר מן העולם. הם היו דין הקשיה, סכין החריפה הם היו, אדמונים, זה משפחה של גבורות, משפחה של ישי. רצו להרוג אותו. ישי היה מאוד ירא שמיים, הוא אמר להם, ישי אמר להם, אנחנו לא נעשה את זה, אבל אין ספק שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה. ואנחנו רק נעזור לו בזה, נשלח אותו לראות את הצון במקומות מסוכנים, איפה שיש עריות ודובים. ובאמת כך היה. הוא היה 28 שנה. כששמואל הנביא בא למשוך אותו, דוד כבר היה בן 28. 28 שנה אישי ואחים לא רוצים לך לדבר עם דוד. בוא, קבל פה את העבודה, תישן בדיר, עוד נער קטון לנו בדיר, הוא היה ישן בדיר, הם לא רוצים לך שישן איתם בבית, הוא ממזר, לא רוצים אותו בכלל. דוד המלך, מה עושה מכל זה? דוד המלך, זה הסוד של מלך המשיח. מה עושה מכל הביזיונות האלה? שירות ותשבוכות לקדוש ברוך הוא. זה הסוד של המלך המשיח, שיכול להפוך את כל התוהו ובוהו של העולם הזה לשירות ותשבוכות, וזה התיקון של העולם. כל התיקון של העולם זה להפוך את הכל לשירות ותשבוכות. אבל איך היה דוד נראה? כתוב, במדרש כתוב שדוד היה אדמוני. היה מאוד אדמוני. והפנים שלו היו בוערות כל הזמן. הפנים שלו היו אדומות. למה? הוא כל הזמן היה רק בתפילה, בשירה, בהשתוקקות לקדוש ברוך הוא. הפנים שלו בערו. אבל כולם, איך זה, כל אנשי בית לחם אמרו, מסכן ישי, איזה שבעה בנים מוצלחים יש לו, ותראה איך הוא נפל בבן השמיני. ועל זה קראו לדוד תרבות רעה בבית ישי. מה זה תרבות רעה בבית ישי? בלשון מודרנית, שבבניק של בית לחם. דוד המלך היה שבבניק של בית לחם. אבן מה, נכון, נכון. אבן מעשור הבונים הייתה לראש פינה. בשעה שדוד המלך, אז שמואל הנביא אמר לישי, תראה, אמר לו, תשמע, יש לנו פה עוד איזה נער קטן שם בדיר. מה זה בדיר? דיר זה ראשי תיבות, רשע דלוית ידע. אז הוא לא ידע את זה. הוא לא ידע שבעצם הלשמה של דוד זה מרשע דלוית ידע, זה מלך המשיח. הוא לא ידע את זה, ישי. אז הוא אמר לו, תשמע, יש לנו, אבל אני לא יודע בדיוק אם הוא הבן שלי, לא זה. שמואל הנביא אמר לו, תשמע. ישי, אתה יכול לטעות, אני יכול לטעות, הקדוש ברוך הוא לא יכול לטעות. הוא אמר לי, אחד הבנים שלך, תקרא לו, בוא נראה אם השם יצא או לא יצא. בשעה שהוא קרא לדוד המלך, ישי קרא לדוד שיבוא, אז כתוב ששמואל הנביא ישב על הכיסא, וראה את דוד, אדמוני, כולו היה נראה לו, וואו, השם מרחם, פרא אדם, הוא לא יודע שהוא בא שם איזה שעתיים התבודדות בשדה. הוא חשב, מי יודע מה הוא עשה? הוא לא יודע שכל האדמומיות שלו זה עכשיו זה רק תפילות. הוא נבעל. כתוב במדרש, כתוב ששמואל הנביא נבעל, הוא אמר רוצח, אם זה יהיה המלך, יש לנו, הולך להיות לנו מלך רוצח. הקדוש ברוך הוא, שראה את המחשבות, קרא את המחשבות של שמואל הנביא, מה הוא אמר לו? קום על רגליך, משיחי בא ואתה יושב, הוא אדמוני, אבל עם יפה עיניים וטוב מראה. אומרים חז"ל, מה זה יפה עיניים וטוב מראה? אתה צודק, הוא כולו אדמוני, אבל זה הנשמה. שאת כל האדמומיות הזאת, כל האדום, כלומר את כל הבתי העבודה זרה וכל היצרים הרעים, הכי רעים בעולם, הוא יוכל לעלות את כולם לקדושה. ולכן זה משיחי, זה מלך המשיח. כבר גילה את זה לשמואל הנביא. שמואל הנביא קם לכבוד דוד המלך. ורק הידוע, השם נשפח. בשעה שנשפח השמן על דוד, אומרים חז"ל, רק באותו רגע נודע לישי כל הטעות. בשמיים גילו לו את זה. למה לא גילו לו את זה קודם? כי הנשמה כזאת כמו דוד חייבת לעבור כל החיים של הביזיונות. עד עכשיו היית אדם פשוט, אז המשפחה שלך תבזה אותך. עכשיו אתה כבר מלך? אל תדאג, כבר אישה יכול לקבל אותך, האחים יכולים להבין אותך. למה? עוד מעט כבר יש חדש. מחליפים את זה. זה ככה הולך. ככל שהנשמה של יותר בחינת דוד המלך, יותר יעבור עליה ביזיונות בעולם הזה. זה הכלל. חייבים לעבור עליה ביזיונות בעולם הזה. אומר הרבה מקומה, סליחה, הרמת ולי. אומר על זה דבר נפלא מאוד. אומר הרמת ולי, רמת ולי, רבי משה דוד ולי, הוא היה תלמיד חבר של הרמח"ל. הוא חי לפני בערך 270 שנה באיטליה. אומר הרמת ולי, איך הקדוש ברוך הוא שולח את הנשמות האלה של ה... עכשיו זה כבר לא בחינת עשיו, זה כבר בחינת דוד. זה בחינת המשיח, משיח בן דוד. איך הוא שולח אותם לכאלה מקומות קשים? למקומות של תומה, למקומות של יצרה, של סיטרה אחרה. ולא רק זה, גם נותן להם יצרה גדול מאוד. כמו שהיה אצל דוד, שהיה לו גם יצרה גדול מאוד. איך הוא נותן להם, איך הוא לא? שואל הרמת ולי, אתה לא מפחד שהנשמות האלה יאבדו שם? ואם האדם יבחר ברע, הוא יאבד שם. אומר דבר נפלא מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא יודע שהנשמות האלה כל כך קשורות איתו באהבה, שבשום פנים ואופן לא יעזבו אותו. ככה אומר. הוא אומר, לא רק זה, הוא אומר, וגם את המשיח בעצמו הוא ישלח למקומות האלה. ככה הוא כותב הרמת ולי. וכל זה מחמת שהוא יודע את שהנשמות האלה של בחינת דוד, בחינת האדמומי, יש להם, בפנימיות הנשמה שלהם, יש להם כזאת אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא, גם אם הוא ירד 20-30 שנה, או 40 שנה, במקומות הכי קשים, ברגע אחד הוא יחזור לקדוש ברוך הוא. זה, הוא יודע שהנשמות האלה נאמנות לו. ככה אומר הרמת ולי. אז זה הבחינה שיעקב אבינו קנה מאסב את הבחורה, הפעם הראשונה שזה התגלה, זה אצל דוד המלך. הענף הזה, הנשמה הזאת, וכל הבחינה של, של הענף של משיח בן דוד, היה צריך דור אחרי דור, לקחת כמה וכמה שלבים, עד שהוא יתגלה. ואנחנו יכולים לראות לכל אורך ההיסטוריה, איך שהגילוי של הנשמה הזאת, חייב לעבור דרך מקומות מאוד מאוד קשים. והתמיד חייב לרדת למקומות מאוד לא פשוטים, ואדרבה, ודווקא מהמקום הזה יוצאת הנשמה הכי גבוהה, מהבחינות האלה. אז זה, לכן יש שתי עבודות בעם ישראל. אמרנו קודם יעקב ועשיו, אבל אחרי יעקב, מכיוון שיעקב קנה את זה, זה כבר מתגלה בבחינת יוסף ודוד. העבודה של הצדיק, זה הבחינה של יוסף, והבחינה של הבעל תשובה, של הדמומיות, זה בחינה של דוד המלך, ולכן יש לנו שני משיחים, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, ששתי המשיחים, הם שניהם ביחד, צריכים לעשות את העבודה של הגאולה. אי אפשר לעשות את זה רק עם משיח בן יוסף, אי אפשר לעשות את זה רק עם משיח בן דוד. אלא זה צריך להיות שתיהם ביחד. ובאמת, בכל אחד מאיתנו, בכלליות, רבנו ארי אומר שהנשמות של הדורות האחרונים, לפני שהגאולה תבוא, רוב הנשמות יהיו נשמות של בחינת דוד המלך. לכן, זה הסיבה העמוקה, למה הקדוש ברוך הוא דווקא את הדור שלנו הוריד, לאן שהוריד לברר את מה שצריך לברר. זה רוב הנשמות. מדוע? לפני שהגאולה זה צריך להיות. כי סדר התיקון הוא שיתחיל להתגלות בעולם העבודה של דוד המלך, על ידי מי תתגלה? על ידי העבודה של הדור שלנו. הבחינה של דוד המלך צריכה להתגלות לאט לאט בעולם, כי אי אפשר שתהיה גאולה בבת אחת, אנחנו לא יכולים לקבל את זה, ובעצם בכל מה שעובר עלינו, אנחנו מכינים בעצם את הדרך של ההתגלות של המשיח. עכשיו נסביר קצת באיזה אופן נעשה את ההכנה הזאת. אמרנו שיש שני שורשים בעבודה של נשמות ישראל הקדוש ברוך הוא, שזה יוסף ודוד. שתי המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. יש הבדל מהותי מאוד בין העבודה של יוסף ובין העבודה של דוד. העבודה של יוסף בדרך כלל, ולפני זה רק נגיד, לכל אדם יש בתוכו את שתי הבחינות. אין אדם שהוא רק יוסף, אין אדם שהוא רק דוד. גם יוסף הוא לא רק יוסף, וגם דוד הוא לא רק דוד. אלא שתי הבחינות של שתי העבודות יש בכל אדם ואדם. רק השאלה, מה יותר מודגש? האם העבודה של בחינת יוסף יותר מודגשת, או העבודה של דוד יותר מודגשת? אבל שתי העבודות האלה, שתיהן קיימות בכל אדם ואדם. מהי העבודה של בחינת יוסף? יוסף היה לו ניסיון מאוד גדול. הוא מסר את הנפש על הניסיון. עשה מסירות נפש, הבן אומר שאין לשאר את גודל המסירות נפש שהייתה ליוסף. יוסף עמד בניסיון. זה הבחינה של הצדיק, שיש לו קשיים, יש לו ניסיונות, אבל משמיים נותנים לו את הכוח לעמוד בניסיונות. בתוכנו זה כל המקומות, כל המצבים, כל הבחינות שאנחנו עוברים, ויש לנו כוח להתגבר כנגד היצרה. צריך לדעת, לכל אדם יש דברים מסוימים שיש לו כוח להתגבר כנגד היצרה. בבחינות האלה זה נקרא חלקי יוסף שבתוכנו, העבודה של יוסף שבתוכנו. זאת אומרת, אם אדם מתרגז על מישהו, באמת מה שהוא רוצה עכשיו בפנימיות שלו, הוא לא רוצה להסתבך, להיכנס לכלא עכשיו על רצח, הוא היה, אם לא תופסים אותו, לא אכפת לו להרוג את השני, אבל לפחות לתת לו איזה כמה מכות, זה יכול להיות זכות גדולה מאוד לזה שיקבל את המכות, זה יהיה לו תיקון גדול. הוא רוצה לעשות את זה, אבל הוא יכול להתגבר על זה. הוא מתגבר, הוא שהיה קצת בשיעורים של ליקוטי מוהר"ן, נשמע בזיונו, אדום ואשתו, אז הוא מתגבר על זה, והוא יכול להתגבר על זה. אז יש בחינות שאדם יכול להתגבר על היצר הרע. זה נקרא בחינות יוסף שבתוכנו. אבל יש בחינות של דוד שבתוכנו. ומה זה בחינת דוד שבתוכנו? בחינת דוד לא יכול להתגבר על היצר הרע. יש מקומות, יש דברים מסוימים, ואין אדם שאין לו את הדבר הזה. זה מי שאומר, לי אין בחינת דוד, אני רק בחינת יוסף, צריך לדעת, הוא קצת, טיפ-טיפה מדומיין. הוא עוד לא יודע כמה בחינות דוד יש לו בתוכו. אז למה? כי יכול להיות שזה לא במעשה, אבל בתוך הלב שלך, או כמה בחינת דוד יש לך. בוא נראה, בוא קבל על עצמך יום אחד, אל תקפיד על אף אדם בעולם. נראה אם הבן אדם יכול לעשות את זה. הוא נניח עובד באיזושהי עבודה, היום אתה רק מלמד זכות על כולם, אתה מרחם על כולם, אתה לא מקפיד על אף אחד. אם אדם יקבל, אדם רגיל, קבל את זה על עצמו, אני אפתיע לכם, עד הצהריים כבר מרביץ לשלושה אנשים ברוב הצבים. הוא יתפוצץ בתוכו. תגיד לבן אדם, תקבל על עצמך, היום הזה, אתה שומר את העיניים, אתה הולך עם עיניים עצמות, לא פותח את העיניים. והוא רחום מחפר עוון, מה קורה לו אחרי שעה? הוא לוקח כדור הרגעה ואומר, תעזבו אותי מהעבודות האלה. כל זה, זה בחינת דוד שבתוכנו. זה בחינת דוד שבתוכנו, שיש לנו, יש לנו אזורים, יש לנו תחומים בחיים שלנו, שבעצם נובעים ממשהו בתוך הנפש שלנו, שאנחנו לא יכולים להתגבר כנגד היצרה. צריך לדעת. ולכל אדם, לכל אדם, זה אין כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כל אדם יש לו מהלך אחר לגמרי בדבר הזה. לכן גם צריך להשתדל לא להקפיד על מישהו אחר. אתה רואה שהוא עושה שטויות. אתה לא יודע איזה יצרה יש לו. אתה לא יודע מה התחום של דוד שלו. יכול להיות שיש לו תחום דוד. כתוב בספר, אחד הספרים החשובים בחסידות. אז הוא אומר שמה, אפילו אם אתה רואה רשע גמור, אל תקפיד עליו ואל תדון אותו, כי יכול להיות שאם היו שמים אותך במקום שלו, עם הניסיונות שלו, היית עושה פי מאה עבירות ממנו. כך אומר, אפילו צדיק גמור היה עושה פי מאה עבירות ממנו. כי זה סוד. זה סוד הדבר הזה. אף אחד לא יודע מה עובר על השני. על מה שנדע מה עובר עלינו. אנחנו בקושי יודעים מה עובר עלינו. בוודאי שאנחנו לא יודעים מה עובר על השני. לכן, כתוב, אומר הפרי הארץ, כמה חשוב ללכת עם עין טובה ולאמת זכות על כל אדם. כי אתה באמת לא יודע מה, אתה יודע מה המציאות שלו. אז הבחינה הזאת, שזה עובר על האדם כל מיני מצבים, כל מיני בחינות, שפתאום העץ הרע יכול להתגבר עליו, והוא לא יעמוד כנגדו. הוא לא יעמוד כנגד העץ הרע. והוא ייקשל. ואז, אם כך, אז מה העבודה שלו? אם הוא נכשל, מה העבודה שלו? אומר אחד הצדיקים, רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר, העבודה שלו זה עכשיו לא להתייאש אחרי הנפילה, תתחיל את הכל מההתחלה. בסדר, נפלת, נכשלת, עכשיו תקום על הרגליים, תתחיל את כל העבודה שלך מההתחלה. זה, הוא אומר ככה, המסירות נפש שלא להתייאש אחרי הכישלון, גדולה פי 100 מהמסירות נפש לעמוד בניסיון. זה ניסיון יותר קשה לא להתייאש. בפרט אדם, אם יש לו יראת שמיים, פתאום קרה לו מה שקרה לו, אז הוא נהיה בעצבות. ואנחנו רואים לכל אורך הדרך של החיים של דוד המלך, איך כל פעם זה חוזר אצלו. חוזר אצל דוד המלך. הגמרא במסכת מגילה, לפי ג' י' ד' מספרת שם סיפור שלם, שזה לילה אחד, דוד היה בערים, לא היה להם אוכל, באה אישה בשם אביגיל, אשת נבל הכרמלי, הייתה אישה נשואה, באה ולהביא לו אוכל, לדוד המלך ולאנשים שלו. בשעה שהיא ירדה מהחמור, היא באה עם 10 חמורים, טעונים כל טוב, בשעה שהיא ירדה מהחמור, התרוממה הסמלה שלה ביד, כתוב שדוד המלך התגבר עליו כזה יצרה, הוא אמר לה, ישמי לי לדבר עבירה. שימו לב, זה דבר נורא. מלך המשיח אומר לי, אישה נשואה, ישמי לי לדבר עבירה. איזה דבר נורא וחריף הדבר הזה. אמרה לו אביגיל, תראה, מה אני יכולה לעשות? אני לבד עם האנשים שלך פה בלילה, אתה יכול לעשות הכל, אבל דבר אחד אני אומר לך, אם אתה תהיה איתי, אין לך העולם הזה, אין לך העולם הבא. מה אומר דוד המלך לאביגיל? ברוכה את לשם. פה רואים את נקודת האמת שלו. באותו רגע נכנס לו שיגאון. שיגאון נכנס לו. זה רוח שטות, זה רוח שיגאון להגיד כזה דבר. חזל אומרים, גם הייתה נשואה, גם הייתה נידה. חזל אומרים. אז הוא אומר לה, שהיא דוחה אותו, מה אומר לה? ברוכת לשם. הנקודה הזאת שהוא אמר לה ברוכת לשם, פה רואים את גדולתו של דוד המלך. כי באמת זה שהוא הגיע למצב, שהוא תברת לדבר עבירה בזה זה היה, וזה היה אונס. משמיים הביאו אותו למצב כזה של שפלות. הנה, תראה, משכו אותך להיות מלך, שמואל הנביא הבטיח לך, מלוכה נצחית של עם ישראל, וכן הלאה וכן הלאה, אתה עתיד להיות מלכה משיחה. בוא תראה איפה אתה יכול להסתובב. אתה יכול להסתובב בפעמים של תל אביב, ברגע אחד. עם קצת ניסיון, תראה לה אנחנו שולחים אותך. הדוד המלך, הנקודה שלה הייתה כוח ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב ובכל מקום. זה הנקודה של, למעשה של, זה התיקון של אדום, של הבחינה של אדום, של המקומות האלה, שהוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא בשום מצב. גם אם אני עכשיו עשיתי תשטות הכי גדולה בעולם, בדרך כלל, אם במצב רגיל, מה היה צריך להגיד לה? טוב, לא צריך. את לא מבינה כלום, מה זה? וזה אותה. הגבר, זה גאווה של הגבר, מה? את דוחה אותי? גאווה גברית. רואים שדוד אומר, באותו רגע חזר לו השכל למקום, הוא מברך אותה. הוא אומר לה, ברוכה את לשם. אז הבחינה הזאת, זה נקרא נקודת האמת. נקודת האמת שבנפש האדם הזה, זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב. ביזיונות, ירידות, ניסיונות קשים עם היצר הרע. דוד המלך אומר, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. ככה כתוב בתהילים. שואלת הגמרא, מזמור? זה, על זה אתה אומר מזמור? הבן שלך ימריד כמעט את כל עם ישראל כנגדך, ורוצה להרוג אותך. ואתה עכשיו, זה מה שאתה עוסק במזמורים. קינה מבעילה. כך אמרת הגמרא. אתה צריך להגיד קינה, לא מזמור. אז זה מה שדוד המלך זכה להפוך את המצבים הכי קשים למזמור. לשיר ושבח לקדוש ברוך הוא, ולא לבחיות וטענות. זה הנקודה, זה הנקודה של מלך המשיח. יש נקודה מאוד יפה במעשה השלישי, בסיפורי מעשיות, מעשה מחיגר. שם הרבנו אומר שהחיגר זה גם כן מרמז שם בשלב שהוא כבר קיבל את הבחינה של הצדיק האמת, המלך המשיח, ומתקן את הנשמות. ואז אומר, שהרבנו מספר שהוא לקח אבק, וכל מי שהיה דורך על האבק הזה היה נעשה ממין האבק. והיו כל מיני אבקים. הוא הגיע למקום שיש שם את כל המיני האבק. אבק של צדיקים. מי שהיה הולך על האבק הזה נהיה צדיק. אבק של משוגעים. מי שהולך על האבק הזה, נהיה משוגע. אבק של אפיקורסים. מי שהולך על האבק הזה, ניסה אפיקורסים. אז הבן מספר כך, שהחיגר, שעכשיו זה למעשה מלך המשיח, זה הצדיק האמת שעוסק בתיקון נשמות ישראל. הוא רוצה להחזיר עכשיו את כל נשמות ישראל בתשובה. מה הוא עושה? הוא לוקח מהאבק של הצדיקים, הוא לוקח מהאבק של המשוגעים ומערבב אותם ביחד. הלך לגזלנים, הגזלנים זה נשמות ישראל שנפלו לאן שנפלו, כך זה הרמז, ומפזר להם את זה מתחת לרגליים. והם הלכו, אז מה קרה להם? הם התחילו ללכת על האבק הזה, אז מה נהיה מהם? צדיקים משוגעים. אז הרבה זה אומר, מה זה, איך זה בא לידי ביטוי? שבאותו רגע שהצדיק העיר בהם, הם אמרו, חטאתי, אביתי, פשעתי, היו בוכים מרוב הרצונות לעשות תשובה. אבל 10 דקות אחרי זה, בחילת המשוגע העיר בהם, כי זה צדיקים שוגעים, זה האבק. אז מיד, ברגע שהמשוגע העיר בהם, הם התחילו לריב אחד עם השני והיו מאשימים. כל גזלן אמר לשני, אתה אשם בכל מה שקורה. אז יש בזה כמה וכמה רמזים מאוד עמוקים, לכאורה, למה הוא עשה כך לשים שם אבק משוגעים? יש איזה כמה רמזים. אבל אחד הלימודים שרבנו מלמד אותנו, נקודה נפלאה מאוד. ברגע שאדם יש בו בחינה של הצדיק, הוא יודע שכל מה שקורה זה בעוונותיו והוא עושה תשובה. ברגע שהוא משוגע הוא מאשים את השני. אז מה זה משוגע בהגדרה של דרבנו? ברגע שאתה בא בטענות למישהו אחר, וזה בעצם בא לידי ביטול השיגעון. למה? למה זה נקרא שיגעון? כי באמת, בהסתכלות האמיתית, אף אחד לא יכול לעשות לך שום דבר, ואין שום מציאות באמת וכוח למישהו בעולם שיכול להזיק לך. אלא אם כן הקדוש ברוך הוא גזר עליו. אז אם קרה לך דברים, בעולם העשייה יכול להיות שצריך להתמודד. אנחנו חיים בעולם העשייה. אבל בעולם הפנימי שלך, בזמן ההתבודדות, החשבון נפש, תעשה תשובה לקדוש ברוך הוא. אם מישהו חלק עליך, מישהו ביזה אותך, אל תיכנס עכשיו להקפדות, לכעסים, אתה רוצה לראות בו, אתה רוצה לשלוח לו אנשים, מאפיות, מטעני חבלה, למה? הוא אשם בכל. בכל הבעיות שלי, מתחילת בריאת העולם, הוא אשם. הנשמה הזאת. בדור הזה הוא הביא את הנשמה הזאת, שאני סגור את החשבון, על 10 גלגולים אחורנית. זה נקרא, זה רבנו אומר, זה נקרא בחינת השיגעון שבאדם. אתה מאשים מישהו אחר, זה שיגעון. אבל מה זה נקודת האמת? הצדיק אמיתי, אתה מאשים את עצמך. לכן, דוד המלך, היה לו את הנקודה הזאת. בזכות זה הוא זכה להפוך 70 שנה. 70 שנה, אומר רבנו אריה הקדוש, מעטים מאוד הנשמות, כמו דוד המלך, שזכו לתקן את כל הגלגולים שלהם, את כל השורשים של הנשמות שלהם, בפעם אחת. אומר רבנו אריה הקדוש, כותב בשאר הגלגולים, שזה אחד המקרים היחידים ביותר. כל זה למה? בזכות מה? מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום. להפוך את כל המציאות, להפוך את כל המציאות של התוהו ובוהו, להפוך אותה לשירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב גם בפסוק השני בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז הבעל הטורים כותב, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, גימטריה, רוחו של משיח. אז יש פה למעשה, הפסוק מגלה לנו דברים מאוד עמוקים. הארץ זה תוהו ובוהו. המציאות של העולם הזה מצד עצמה, אין לה באמת תיקון מצד עצמה. אנשים חושבים, יהיה לי כסף, נסתדר אולי בעבודה, אולי הילדים קצת יהיו יותר רגועים, הבעל קצת יצא מהשיגונות שלו, אז הכל יסתדר. אין כזה דבר. צריך לדעת, אין כזה מציאות. אי אפשר לתקן את הארץ, הארץ זה העולם הזה. למה? כי המהות של הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה המהות של הארץ. זה אי אפשר לתקן את זה. כל מי שמנסה לתקן את זה, בתוך, רק מבחינת הארץ, כל פעם הוא ייכנס לחושר ולתוהו ובוהו יותר ויותר גדול. מה התיקון? תתחבר עם רוח אלוהים מרחפת על פני המים. רק זה יכול לתקן את התוהו ובוהו שבו אנחנו נמצאים. ומה זה רוח אלוהים? זה רוחו של משיח. זה העבודה של דוד המלך. העבודה של דוד המלך, העבודה של דוד המלך זה לגלות את ההתחברות ואת הקשר עם הקדוש ברוך הוא בכל ההסתרות שעוברות עלינו. לא להיבעל משום הסתרה, לדעת. הקדוש ברוך הוא, יש כלל גדול. זה גילה דוד. יש כלל גדול. היצר חולק על הכלל הזה, אבל דוד מגלה לנו את הכלל הזה. הקדוש ברוך הוא, אין מציאות שעוזב את האדם היהודי. אין כזה דבר. לא משנה איפה הוא יהיה, לא משנה מה יעשה, לא משנה כמה ירד, כמה יקלקל. הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא ברא את נשמות ישראל, הוא ברא חוק. אני לא עוזב את נשמות ישראל. אני הולך לברוא אותם, לא עוזב אותם בשום פנים ואופן. היצרה בא ואומר לאדם, הקדוש ברוך הוא כן עוזב. אחד כמוך אפשר לא לעזוב, תראה איך אתה נראה, מי רוצה אחד כמוך. הוא כבר מספר לנו מה הקדוש ברוך הוא חושב, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה הקדוש ברוך הוא יודע. זה לא לדעת, כוח היצרה החזק בעולם, שהוא בא ומגלה לנו כביכול מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אין שקרן יותר גדול ממנו. זה השקרן הכי גדול בעולם. הזכרנו לפי כמה שבועות, יש מדרש, שבשעה שאברהם אבינו הלך לעקוד את יצחק. אז אחרי יום אחד, הם הלכו שלושה ימים, אחרי יום אחד, בא אליו היצרה בדמות של בחור, ואמר לו, אברהם, לאן אתה הולך? אמר לו, אני הולך ללמוד תורה עם בני, עם יצחק. אמר לו, לא, אברהם, אתה לא הולך ללמוד, אתה הולך לשחוט אותו. אז הוא אמר לו, בסדר, אז אני הולך לשחוט אותו. אמר לו, אז תשמע, אני רוצה להגיד לך. כך אומר היצרה, אני רוצה להגיד לך. אתמול מי שאמר לך, קח את בנך, את יחידך, את יצחק, ועליהו לילולה, אתה יודע מי זה היה? זה היה סמך מם. והקדוש ברוך הוא מרחם עליך, הוא שלח אותי מלאך. אני מלאך שנשלחתי מעת הקדוש ברוך הוא, להציל אותך שלא תעשה כזה עבירה נוראית. אברהם אבינו אמר ליצרה, תלך, לא שומע לך. אז זה גם צריך להבין איך הוא ידע לא לשמוע לו. אבל מה, לעניין שלנו אנחנו רואים עד כמה הוא משקר, היצרה. זה קמים כל מיני, זה, לפני איזה בערך 1,000 שנה, קצת פחות. היה איזה בדואי אחד, לקח כנראה איזה פטריה, הלך למדבר, עשה איזה הזיות כמה ימים, הוא חזר, הוא אמר, יש עכשיו דת חדשה בעולם, הביא את כל האסלאם. זה הכל בא מהזיות, כל הזה. הכל זה בא מהזיות, לכן הם לגמרי מדומיינים. כל הבחינה שלהם זה דמיונות. למה משם הזה? אנשים סוברים בדעתם שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם והם יודעים. הם לא יודעים מי דיבר איתם. המערכו, רבנו חיים ויטל, שהיה גדול תלמידי רבנו הארי, הוא אומר, על גויים בכלל אין מה לדבר. הוא אומר, אפילו יהודים, אפילו צדיקים. הוא אומר, אל תתעסקו בקבלה מעשית, כי אתם לא יודעים את מי תמשיכו עליכם. מה הכוונה? הוא אומר, תמשיכו, לכל היותר, אם תצליחו, לכל היותר תמשיכו עליכם איזה מלאכים נמוכים שגם ישקרו אתכם. אז אסור להתעסק עם זה. אז יש שקר בעולם. יש את הבחינה של השקר בעולם. בעיקר אצלנו, זה אנחנו צריכים לדעת. היסוד, יש כמה וכמה דברים, אבל היסוד הוא לדעת, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אדם יהודי. לא אותנו ולא יעזוב אף אחד. אין כזה דבר. ולא ידח ממנו, לא ידח ממנו, נידח. אז זה דוד המלך ידע לגלות את זה, ולהפוך את הקינה, כמו שהגמרא אומרת, קינה מבעילה, היה צריך להגיד קינה, ידע להפוך את זה למזמור לדוד. קצת נתבונן, בעוד שתי דוגמאות של נשמות, שהיו צריכים לעבור את כל הבחינה הזאת, של הבחינת אדום, של התיקון הזה של מלכה משיחה. יש בליקוטי מוהר"ן, בתורה י"ב, חלק שני, תורה מאוד ידועה שנקראת איי עשה לעולה, שם רבנו אומר, הוא קורא ליצר הרע, למקומות היצרה, הוא מכנה אותו בשם בתי עבודה זרה והמקומות המתונפים. רבנו לא סתם קינה את זה, הוא לימד אותנו בעצם יסוד, שכלליות היצרה מתחלק לשתי בחינות. יש בחינה שנקראת בתי עבודה זרה, זה כל מיני מוחין, חוכמות, יכול להיות גם חוכמות מאוד מפולפלות, מאוד גם עמוקות, אבל למה זה נקרא בתי עבודה זרה? כי תכלית כל החוכמות האלה להרחיק את האדם מהאמונה הפשוטה, מהקדוש ברוך הוא. לכן זה נקרא בתי עבודה זרה. יש לימודים שמדברים על הקדוש ברוך הוא, ולומדים על הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר כל הלימודים האלה מרחיקים את האדם מהקדוש ברוך הוא. כי רק התורה יכולה לקרב אותנו. אז זה בחינה אחת, לכן הוא קורא לזה בתי עבודה זרה. המקומות המתונפים, כמובן זה עומק התאוות של העולם הזה. כלליות התאוות הגשמיות, ותאוות ממון וכן הלאה, זה הבחינה שנקרא המקומות המתונפים. אז הבן שם מלמד אותנו, ששתי הבחינות האלה, בתי עבודה זרה ומקומות המתונפים, זה כלליות, כלליות המקומות של היצר הרע. יש בהיסטוריה של עם ישראל, ראינו שניים שמאוד עשו בירור מאוד עמוק בדבר הזה. הראשון זה יתרו. יתרו, חז"ל אומרים, שיתרו היה גדול עובדי העבודה הזרה, אחד מהגדולים בכל הדורות. צריך לדעת, היום, שלא נחשוב בטעות, שהעבודה הזרה, זה היה, היו עושים איזה פסל, משתחווים לו, זה, יש טיפשות יותר גדולה, הם, אולי הם היו טועים מאוד, אבל הם לא היו טיפשים כאלה גדולים. בשעה שעם ישראל עשה את העגל, אז הם עשו את העגל, זה היה ביוד זין בתמוז. יוד זין בתמוז, בואו נעשה חשבון, יש לנו את ניסן, אייר, סיוון, 3 חודשים אחרי יציאת מצרים. העגל הם עשו 3 חודשים אחרי יציאת מצרים. עם ישראל שראה בעיניו, לא מישהו אחר סיפר לו, בעיניים שלו הם ראו את כל הניסים. 10 המכות, קריאת ים סוף, אחר כך מלחמת המלאק, מתן תורה, אנוכי השם אלוקיך, שמעו את זה. עשו עגל. אתמול העגל הזה, מה הוא היה? מה העגל הזה היה אתמול? מטבעות זהב, עגילים. באו הגברים, משכו לנשים, הנשים היו צדיקות, לא רצו לתת את זה. באו הגברים, משכו להם את זה מהאוזניים, מהאף, מכל מקום שהיה להם זהב, קראו את זה. רבנו אריה אומר שצריך לעשות תיקון גדול מאוד, על מה שהתאכזרו הגברים לנשים שם בעגל. מה? זה התיקון הנעים. אז לקחו תכשיטים, לקחו מטבעות זהב, כתוב בתורה, פרשת יתרו, זרקו את זה, סליחה, בפרשת כתיסה, זרקו את זה לתוך האש, יצא עגל, ועם ישראל מרקדים סביב העגל הזה, ומה הם אומרים לו? אלה אלוקיך ישראל אשר הוציאו אותך מארץ מצרים. זה לכאורה, זה לא בעיה של עבירה, זה בעיה של שיגעון. עכשיו עשיתם אותו, אתם בעיניים שלכם ראיתם את כל הניסים, ועכשיו עשיתם אותו. לפני שעה זה בכלל היה תכשיטים, זה היה מטבעות זהב, זה היה עגילים. עכשיו עשיתם אותו באש, עשיתם איזה עגל, ואתם באים ואומרים, אלה אלוקיך ישראל אשר הוציאו לך מארץ מצרים. זה בעיה רוחנית, זה בעיה נפשית. זה צריך כדורים נגד טיפול נפשי. זה שיגעון להגיד כזה דבר. אז שאלה ששואלים את זה שם, יכול להיות שהם היו עד כדי כך מבולבלים? ודאי שלא. ודאי שבכל הנושא של עבודה זרה, יש דברים מאוד 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 עמוקים. זה לא ככה כפשוטו, בעזרת השם, נגיע לפרשה הזאת, אז נזכה ונלמד את הפרשה הזאת. אבל ודאי שזה לא כפשוטו, שהם אמרו העגל הזה שלא היה קיים בעולם הוציא אותנו מארץ מצרים. אלא מכאן נתנו דוגמה, רק דוגמה להבין איזה חוכמות עמוקות היו לעובדי עבודה זרה. היה להם חוכמות מאוד עמוקות. אומר רבנו, אילו היו מתגלים בדורות שלנו החוכמות של העבודה זרה שעשה אחד ממלכי ישראל, ירובעם בן נבט, אומר, כולם היו הולכים לעבוד את העבודה הזרה הזאת. הוא אומר, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהוא לא גילה את זה בדור הזה. כל כך זה היה מבלבל. זה בלבולים, זה בלבול מאוד מאוד גדול, הבחינה הזאת. יתרו היה גדול החכמים בעבודה זרה. צריך לדעת שיתרו, כדי להיות גדול החכמים, ידע קבלה, ידע פשט, רמש, דרס, סוד, היה לו בחינת רוח הקודש, אבל שבאה מצד הלא טוב, ידע דברים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, ויתרו זכה לחזור בתשובה. יתרו זכה להתגייר. שימו לב, יתרו בא מאחד המקומות הכי קשים שנקרא בתי עבודה זרה. מה נעשה איתו? זה מה שרבנו אומר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. קודם כל הוא קיבל את החתן, אפשר להגיד, חתן מספר אחד בעולם. איזה אבא לא היה רוצה שיהיה לו כזה חתן משה רבנו. אבל משה רבנו זה החתן של יתרו. אבל באמת לא רק זה. אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא קורא לפרשה שלמה בתורה. פרשה של מתן תורה, של 10 הדיברות, הקדוש ברוך הוא קורא לה על שם יתרו. איזה מעלה גדולה, הקדוש ברוך הוא נותן ליתרו על זה שהוא בא והתגייר. לכן כתוב בזוהר הקדוש, קד עתה יתרו, כדן התייקר והסתלק שמה דקות שבריחו לילה ולילה. נתרגם את זה. כאשר בא יתרו והתגייר, התפרסם והתגלה כבוד השם למעלה למעלה, יותר ממה שהיה בזמן קריאת ים סוף. זאת אומרת, הוא עשה כזה תיקון בעולם. בעצם הוא רואה שהוא בא ממקום כזה. ועבד את הקדוש ברוך הוא, התבטל למשה רבנו, התבטל לתורה, הוא עשה כזה תיקון שהוא זכה לכאלה מעלות גדולות, ממש מתכלית הירידה לתכלית העלייה. זה מה שרבנו אומר, שיש לשמות שזה הבחינה של עשיו, הבחינה של נשמות עשיו, שהיה צריך לברר את זה. יש שאלה מעניינת ששואלים אותה, ובאמת, המפרשים, על פי הפשט, לא ידעו את התשובה על זה. יתרו התגייר. בסדר, יתרו התגייר, יפה מאוד, הכל בסדר, אבל איך קרה שהוא התגייר? זה לא פשוט. זה הפרופסור לפילוסופיה ולנצרות ולעבודה זרה מספר אחד בעולם. ער ברגע אחת, הוא זורק את הכל, הוא בועט בכל. על פי הפשט, מאוד קשה לדעת. אומר רבנו הארי הקדוש, מגלה בזה סוד מאוד גדול. אומר, בשעה שמשה ראה את המצרי שעשה מה שעשה, משה פסק גזר דין מוות למצרי. אבל לפני שהרג אותו כתוב, ואיפן כה וכה, ויער כי אין איש. אומר רבנו הארי הקדוש, מה זה ואיפן כה וכה? הוא הסתכל על כל הדורות שלו, אם הולך לצאת ממנו איזה נשמה קדושה מהמצרי הזה. ויער כי אין איש עתיד לצאת ממנו, לכן הוא הרשה לעצמו להרוג אותו. אבל אומר רבנו הארי הקדוש, עם כל זה, באותו מצרי היה ניצוץ של קדושה. כי הרבה פעמים יש בגויים חלקי קדושה חבויים בתוכם. היה לו ניצוץ של קדושה, הוא מעריך בזה ומסביר את זה, היה לו ניצוץ של קדושה. ושעה שמשה הרג את המצרי, הניצוץ הזה, אין לו עכשיו איפה להיות. עד עכשיו הוא היה אצל יתרו, אצל המצרי. אין לו איפה להיות. אומר רבנו הארי, הניצוץ הזה הלך לחפש מישהו להיכנס בו. הלך ליתרו, נכנס ביתרו, מכוח זה הוא התגייר. אז משה בעצם יחזיר בתשובה את יתרו. אף אחד לא יודע את זה. שבעצם יכול להיות שיהודי עושה איזה מצווה, או מתפלל איזה תפילה מעומק הלב, ובתפילה הזאת, במצווה הזאת, הוא פועל פעולה כזאת, ששם יוצא איזה ניצוץ קדושה מאיזשהו מקום, יש בזה הרבה דברים, והוא הולך ומחזיר אנשים בתשובה. הוא לא יודע את זה. לעתיד לבוא, אם יגידו לו ישר כוח שחזרת אותי בתשובה, הוא יגיד, אבל לא הכרתי אתכם, אז הסבירו לו, יראו לו את הסוד. אתה זוכר, הפעם התבדדת בשדה, היה לך 5 דקות של תפילה מעומק הלב, זה יחזיר אותי בתשובה. יגלו את זה לאדם, את הדבר הזה. אז יתרו התגייר מכוח הדבר הזה. ובאמת, כתוב בספר דברי הימים, שהוא זכה גם למשפחה מאוד מאוד חשובה בעם ישראל, בני רכב, שהייתה משפחה, אחת המשפחות החשובות והצדיקות ביותר בעם ישראל, כל זה יצא מיתרו. מה הוא זכה? הוא בא מהמקום הכי נמוך ולאן הוא עלה. הדוגמה השנייה זה, פעם הזכרנו את הדוגמה הזאת, זה רחב. רחב זה גם סיפור פלאי. הרחב, כתוב הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, על יהושע בן נון, והוא נער לא ימוש מפתח האוהל. מה הכוונה? ברגע שיהושע בן נון הכיר את משה רבנו, אמר למשה רבנו, משה, אני לא עוזב אותך. בחיים אני לא עוזב אותך, לא יעזור לך כלום, זהו. עלוקה, אתך אני לא עוזב בשום פנים ואופן. היה לו כזה אהבה למשה רבנו. גם שמשה רבנו עלה להר סיני, הוא היה הכי קרוב, הוא הלך עד מרגלות ההר. אמר לו, אני מחכה לך פה, לא רוצה אף אחד, לא רוצה לדבר עם אף אחד, אתה למעלה, אין לי מי לדבר. 40 יום אני מתבודד, כל 40 יום. חיכה לו למטה, יהושע בן נון. כל 40 שנה הוא לא עוזב את משה רבנו. הוא נער לא ימוש מפתח האוהל, מפתח האוהל של משה. הוא כך היה דבק במשה, שהוא אפילו לא התחתן. לא היה לו זמן ללכת להתחתן, יהושע בן נון. אחרי 40 שנה, עם ישראל הגיע לגבול ארץ ישראל, משה נפטר, יהושע בן נון בזכות זה קיבל את ההנהגה של עם ישראל, בזכות המסירות נפש שלו למשה רבנו, קיבל את ההנהגה של עם ישראל. טוב, עכשיו הגיע הזמן של שידוכים. הוא היה כבר אולי הצעיר, יהושע בן נון. היית צריך להתחתן לפני 40 שנה. טוב, אהבת כל כך את משה, בסדר, עכשיו תתחתן. הלך לחפש אישה, יהושע בן נון. בינתיים הוא שלח 2 מרגלים, את פנחס ואת כלב, שיתורו את יריחו, שזה הולך להיות המלחמה והכיבוש הראשון. ידוע הסיפור הידוע, רחב, היה שם אישה, כתוב בספר יהושע, שם אישה זונה בשם רחב, בפשט, מה זה אישה זונה בפשט? עובדת במזונות. היה לה איזה קונדוטוריה, הייתה לה. אתה עושה בייגלה, אתה מוכרת בייגלה. אז רחב. זה הפשט. היא הסתירה אותם. היא הסתירה אותם. אומרת הגמרא, רחב, זה בפשט, הגמרא אומרת, בפשט זה לא מדויק. היא בין היתר, היה לה גם איזה קונדוטוריה קטנה. אבל, אומרת הגמרא, כל 40 שנה שעם ישראל במדבר, רחב פרוצה מספר אחד בעולם. הלשון בגמרא, אין שר ושליט שלא בא עליה. הייתה פרוצה מספר אחד בעולם. בשעה שהיא הצילה את כלב ואת פנחס, היא זכתה להתעורר בתשובה. עוד מעט נראה גם למה היא זכתה להתעורר בתשובה. היא זכתה להתעורר בתשובה, רחב, ואז רואים פלא. באותו רגע שהתעוררה בתשובה, כתוב במדרש, מה עשתה רחב? היה לה בבית מרפסת. היא יצאה למרפסת, ועשתה שמה, איזה שתיים, שלוש, לא כתוב בדיוק כמה, התבודדות. התחילה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה אומרת לקדוש ברוך הוא? אומרת לקדוש ברוך הוא, עכשיו אני יודעת את האמת. אתה האמת, ואתה בחרת בעם ישראל, אלה הבנים האמיתיים שלך בעולם. אני רוצה שתקבל אותי בתשובה. כמו שאני הכנסתי גברים לעשות עבירות, עכשיו הכנסתי את הבנים שלך להציל אותם, בזכות זה תקבל אותי בתשובה. כתוב, אומר המדרש, התפילות האלה מיד רחב התקבלה תשובתה. בשעה שהיא שלחה את המרגלים, היא אמרה להם, אני רוצה להצטרף, אני רוצה להתגייר, ועוד היא ביקשה מהם, ונתתם לי אות אמת. מה כבר נתתם לי אות אמת? בפשט זה, בפירוש הפשוט, תנו לי סימן שאתם זה, תקבלו אותי. נתנו לה סימן. תקוות חוט השני זה נקרא. אמר רבנו אריה הקדוש, מה זה אות אמת? אות אמת זה וו. השם, הוו של שם הוויה, זה נקרא התפארת, זה נקרא אות אמת. היא אמרה להם, הרחב, תראו מה היא קיבלה, מה אדם יכול לקבל בהתבודדות אחד איזה השגות. היא אמרה להם, אני יודעת ששורש הנשמות שלכם זה ממידת התפארת. ומי שמתגייר, זה מדרגה אחת יותר נמוכה, זה נקרא המלכות. אז אם אני אתגייר, אתם רוצים להכניס אותי למידת המלכות. אני אהיה יהודיה, יהודיה כשרה, אבל במידת המלכות. ונתתם לי אות אמת, תנו לי את המדרגה שלכם בעצמכם, מידת התפארת. עד כדי כבר קיבלה השגות של קבלה כבר, רחב, בהתבודדות הזאת. אמרו לה, נכון שכל 40 שנה במדבר שהיה משה, היינו במדרגה הזאת של האות וו, זה הכוון המדרגה הרוחנית, ברגע שמשה נפטר, כל עם ישראל כבר ירד למדרגה היותר תחתונה. אז אנחנו לא יכולים לקבל אותך במדרגה היותר גבוהה. והיא התגיירה. עכשיו, זה, היא עשתה מצווה, וזה שקיבלו אותה בתור בעלת תשובה, וקיבלו אותה בתור גרת צדק, זה אנחנו מבינים. עד רבה, עם ישראל תמיד מקבל בעלי תשובה, אם הם מתאים, תמיד מקבלים גרי צדק, אין מניעה, אין מניעה בדבר הזה. אבל הפלא הוא, עכשיו היא התגיירה. עם מי התחתנה, רחב? מי, צריך לעשות לה שידוך, היא הייתה עד עכשיו, היא לא התחתנה. מי יהיה השידוך שלה? הפלא הגדול, יהושע בן נון, זה השידוך של רחב. זה הפליאה הגדולה. איך המקום, הצדיק הכי גדול בעולם, כל 40 שנה, שהיא נמצאת איפה שהיא נמצאת, והוא נמצא. יש מקום יותר קצוות בעולם, מאיפה שהיו יהושע ורחב בעולם. אמרתי לפני כמה זמן, שאם היה מציע בדור שלנו, איזה שטחן, היה מציע את השידוך הזה, והוא היו סוקלים אותו בעבדים. הבית דין היה יושב לדון אותו למיטה, למיטה בסקילה. מה זה שיגעון הזה? הבת של סדאם חוזן לך התגיירה. אמר, אתה תיתן לה את, הבן, את, את גדול הדור עכשיו, זה, את הצדיק הכי גדול בדור, תיתן לה לאישה, מי שמע כזה דבר? אז באמת שואלים את השאלה, מי עשה את השידוך הזה? היחידי שעשה את השידוך הזה זה יהושע בן נון בעצמו. לא, מדוע? אומר רבי נוערי, כי יהושע בן נון, הוא יודע מי זאת באמת רחב. הוא יודע להסתכל על הנשמה לא מצד הלבושים שהתלבשה בעולם הזה, אלא הוא רואה את הפנימיות שלה. הוא רואה שזה אחת הנשמות הכי גבוהות מצד הנשים שיש בדור הזה. ולא רק בדור הזה, בכל הדורות. רחב. וזה פלא גדול, שנשמה כל כך גדולה צריכה לרדת לכזה מקום. לכזה מקום. כל זה בא מצד מה שאמרנו בהתחלה, והתרוצצו הבנים בקרבה. שיש כזה תיקון בעולם. בין היתר, רחב בא בשני גלגולים, ואחד הגלגולים שלה, הגלגול השלישי שלה, רחב, אחר כך היא הייתה, היא זכתה, בזכות שהיא עשתה מסירות, מצווה גדולה מאוד, שאישה, רבנו ארי כותב, שאישה זוכה לעשות מצווה מאוד גדולה, היא יכולה לבוא פעם אחת בגלגול של גבר, ואז היא זוכה לעשות מצוות שמאוד מועילים לנשמה שלה בעולם הבא. אז היא זכתה לבוא בגלגול של גבר, והיא חבר איש הקיני. לכן חבר ורחב זה אותם אותיות. לרמז לנו את העניין הזה, אבל... עדיין לא תקנה את זה בשלמות, כי היא לא הולידה בנים עד עכשיו. עד עכשיו לא היו לה בנים, ואתה צריכה להוליד בן, לכן היא באה בגלגול חנה אמא של שמואל הנביא. הרבנו הרי קדוש אומר שבעצם חנה זה גלגול של רחב. כל זה, כל הבחינה הזאת, זה מה שרבנו, קודם הזכרנו, שרבנו אומר שצריך לרדת צריך לרדת למקומות המטונפים ובתי עבודה זרה, אבל ברגע שאדם זוכה לעלות מהמקומות האלה, עד כמה גדולה מעלתו. שאנחנו רואים גדולי גדולי עולם יצאו דווקא, מהבחינה הזאת. בדרך אגב, יש שאלה. רחב הסתירה את פנחס ואת כלב בעליית הגג. מה היה... מה היה הזכות של רחב שהיא תורה בכזאת תשובה? מה עורר אותה? מה הייתה הנקודה שעוררה אותה לחזור בתשובה כזאת? כתוב שבשעה שהיא הורידה אותם והיא אמרה להם לברוח, אז היא אמרה להם, מוראכם, הכוונה פחדכם, הכל יושבי הארץ, ולא קמה ברוח, לא קמה רוח באיש מפניכם. כולם מפחדים ממכם. כל העולם כולו מפחד ממכם. בפשטות, מה הכוונה? הפירוש על פי הפשט, מה הכוונה? כל העולם שמעו על כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל כל 40 שנה במדבר. ידעו, העמים בארץ אז כנען, ידעו שעם ישראל עומד להגיע לפה. הם עוד פחדו מהם, כי הם ידעו את הכוח הגדול שהקדוש ברוך הוא איתם. זה בפשטות לא קם הרוח באיש. אומר רבנו ארי, יש פה עוד פירוש אחד. נוסף, בשעה שהיא עשתה את המצווה, ועלתה, עלתה את פנחס ואת כלב לעליית הגג. מה היא עשתה בזמן הזה? זה לקח יום אחד. מה היא עשתה בזמן הזה? רחב, יש מדרש שאומר שהיא הייתה למעשה, היא עלתה לארץ ישראל מאמריקה. היא הייתה אמריקאית במקור, בארצות הברית. והיא מאוד הייתה ספוגה בתרבות האמריקאית. מה זה התרבות האמריקאית? יש שאלה בדתות, בפילוסופיה, מה משמעות הזמן? האמריקאים יודעים בצורה מאוד מדויקת מה משמעות הזמן. Time is money. המשמעות של הזמן. אמרה רחב, אני עושה מצווה. אני העליתי אותם לגג, בסדר, זכיתי לעשות מצווה, אבל בינתיים אי אפשר לבטל עבודה, זה יתבעו אותי, ופה בשמיים יתבעו אותי על זה, לא יכולה לבטל עבודה, היא המשיכה לקבל לקוחות. אומר רבנו ארי הקדוש, כל הלקוחות, לא קמה רוח באיש, אי אפשר היה לעשות עבירה אצלה בבית. מדוע? אומר רבנו ארי הקדוש דבר נורא, פנחס וכלב באו אליה הביתה. הם, באותו רגע שהם רסו לבית שלהם, קידשו אותו וכזאת קדושה, אין תומה בבית הזה. אין נמצא שם, אין תומה, אי אפשר לעשות עבירות. אומר רבנו ארי, זה היה הסיבה שהיא קיבלה את הרעות כזאת. היא אמרה, אני לא שיערתי בדעתי שכוח הקדושה הוא כל כך גדול. אני יודעת מה זה כוח התומה. אני האחראית, אני הבעל הבית, הבעלת בית לכוחות התומה. אני יודעת מה זה כוחות התומה. אני רואה שכוח הקדושה יותר גדול מכל כוחות התומה. ואז היא אמרה, לא קמה רוח באיש לעשות איתי עבירה. בשעה שאתם נמצאים פה, לכן אני רוצה להתגייר. גם מסביר רבנו ארי הקדוש. אז רואים את הנקודה הזאת, את המעלה הגדולה, זה שתי העבודות, יש בחינה של יוסף, יש בחינה של דוד, זה שתי העבודות, ובדרך כלל, הבחינה של יוסף, זה בדרך כלל ילך לאדם טוב, יהיה לו יותר סייעתא דשמיא להיות איש תם יושב אוהלים, עשיו, זה כבר לא עשיו, עשיו כבר בטל, זה כבר הבחינה דוד. הבחינה של דוד, זה האדמוני, הוא בדרך כלל יהיה איש שדה יודע צייד. הכוונה שהוא יצא למקומות, הוא יצטרך לעבור ניסיונות, הוא יצטרך לעבור בירורים, אבל יש לו כוח, אדם שעובר את זה, תמיד צריך לזכור, יש לו כוח בנשמה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום. נגיד רק לסיום, לכאורה יש שאלה, למה צריך שיהיה את שתי הבחינות האלה? מה בעצם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, עד רבה, שיהיה רק בחינת יוסף. הוא בחרת בחיים. התורה אומרת, הוא בחרת בחיים. למה צריך שיהיה בהכרח גם הבחינה של דוד, ולא רק זה, שלפני הגאולה, יותר ויותר יתגלה, והתפשט בעולם, הבחינה של דוד מהבחינה של יוסף. שזה בעצם הדור שלנו, שזה אחד מהבלבולים של הדור שלנו, שעוברים הרמח"ל כותב, עוברים מהנהגת יוסף להנהגת דוד. מדוע צריך להיות בכלל הנהגת דוד? מה הטעם והתכלית של הנהגת דוד? יוסף מתקן את הבחינה של מסירות נפש של בתוכנו, כי צריך מסירות נפש להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז זה בחינת יוסף. אבל אם היה רק בחינת יוסף, ולא היה בחינת דוד, ואדם היה עושה כל ימי חייו עבודה של מסירות נפש, הוא היה הצדיק הכי גדול בעולם. לא היה אף אחד כמוהו, אבל איזה צדיק הוא היה? צדיק עם גאווה של כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. היה חסר בהתבטלות שלו לקדוש ברוך הוא. לכן, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מדי פעם בפעם, אחרי שאדם קצת מצליח, ברוך השם, הולך לו טוב, מה הוא עושה? פתאום תופס את האדם בצווארון, בום, זורק אותו בדרך כלל זה הולך ככה. פעם סיפרנו, היה לי ידיד טוב בקריאת ספר, אז יום אחד הוא בא ואומר לי, תשמע, הקדוש ברוך הוא לימד אותי שיעור פרטי. אמרתי, מעניין, מה הוא לימד אותך? אמרתי, אני כבר כמה חודשים, כל בוקר קם בעלות השחר, מקווה, התבודדות, לומד שולחן ארוך, תפילה בנץ, אורות, חוזר הביתה, 7:30 אני כבר בדרך הביתה, אוכל ארוחת בוקר וממשיך ללמוד. זה רבי שמעון בר יוחאי. 4 חודשים הוא כבר רבי שמעון בר יוחאי. ככה הוא מספר לי. יום אחד, אחרי 4 חודשים האלה, הוא חוזר הביתה ב7:30, הוא רואה, היינו גרים אז בקריאת ספר, הוא רואה אברך יוצא עם התיק של התפילין, יוצא מהבית, הולך להתפלל. עברה לו מחשבה, ככה, זה כל זה הוא סיפר לי, עברה לו מחשבה, יהודי מתפלל ב7:30? זה זמן של תפילה? הוא אמר לי, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא לימד אותי? שגם ב9:30 יהודי מתפלל. למחרת אני קמתי ב9:30. ברגע שעובר איזה מחשבה של גאווה לאדם, הקדוש ברוך הוא מיד מלמד אותו את הנקודה הזאת. צריך לדעת שכל הבחינה של יוסף ודוד, זה בעצם שלמות אחת. כי אי אפשר זה בלא זה. בלי להשלים את דוד עם יוסף, זה לא, אדם לא יוכל בשום פנים ואופן להגיע לתיקון שלו. מדוע? כי אחרי כמה חודשים שהולך לו טוב, אז שמעתי את זה אדמור מפוריסוב, הוא אמר, הוא ילך ברחוב, הוא יתפלא. אמר, אנשים לא משתחווים לי, הם לא רואים את גדולתי, טוב, אולי אני צריך להיות צדיק נסתר, מעלה מדבב צדיקים. עצמה לכת עם השם אלוקיך, אז הקדוש ברוך הוא מסתיר אותי, כנראה. אבל לפי האמת היו צריכים להשתחוות לי. ברגע שאדם עובר לו כזאת מחשבה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אני אראה לך. בוא אני אראה לך מיד איפה אתה נמצא, זורק אותו לאיזה ביצה, ואומר לו, ברגע שאדם נופל לביצה הזאת, מיד הוא ככה, בהתחלה הוא באלם, הוא לא מבין מה קרה לו, הוא אומר, התפלאתי, אמרתי לי, אשרי הדור שאני חי בקרבו, אוי ואבוי לי עכשיו איפה שאני נמצא, אוי לדור שאני נמצא בתוכו, הכל מתאפר ברגע אחד. אבל באמת, זה ההצלה שלנו. ההצלה שלנו זה הבחינה של דוד. כי בלי הבחינה של דוד, אנחנו היינו בעלי הגאווה הכי גדולים בעולם. לכן יש את הבחינה הזאת, לכן יש את הבחינה הזאת. יש מדרש, שזה כמעט מדרש פלאי. אמרנו קודם, מי זה הצדיק? יוסף. יוסף זה שורש הצדיקים, בזכות המסירות נפש הגדולה של יוסף. יש מדרש, המדרש הזה מופיע בשני מקומות. מדרש רבה, עוד מדרש שנקרא מדרש אבקיר, זה דברי חז"ל. והמדרש הזה מספר שבשעה, שנה שלמה, יוסף היה לו ניסיונות עצומים. נוראים מאוד, הוא היה לבד, בודד. שנה שלמה, הוא עמד בניסיונות עצומים. ביום האחרון של השנה הזאת, היה כתוב שכולם הלכו ואין איש בבית, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו. כולם הלכו, היה איזה תיאטרון, רש"י מביא, היה תיאטרון, כולם הלכו. והיא אמרה להם, ידע שיוסף לא הולך לתיאטרון, אז היא אמרה להם, אני חולה, אני לא מרגישה טוב. כל התוכנית שלה, להישאר איתו לבד. כתוב, ויבוא יוסף ביתה, אומר המדרש, מה הכוונה ויבוא יוסף ביתה? לעשות איתה עבירה. ביום האחרון הוא כבר לא יוזיק מעמד. הוא כבר התחיל. התחיל כבר את הזה, פתאום ראה את דמות יוקנו של יעקב אבינו. הוא ראה את זה, הוא נרתע. אחרי שהוא נרתע, אומר המדרש, מדרש אבקיר, אומר, אחרי שהוא נרתע, אז רגע אחד הוא נרתע, אמר, טוב, יעקב, לא נורא. בסדר, בוא נכסה פה בבילון את החלון הזה. זה, חיסה את זה, המשיך. רחל בא, ראה את דמות יוקנה של רחל. אומר המדרש, בשעה שרחל ראה את דמות יוקנה של, גם של יעקב, גם של רחל, ברח יוסף מהבית. ברח מהבית. זה מדרש ידוע. מוסיף על זה מדרש נוסף, מדרש אבקיר, מוסיף על זה דבר פליאה. הוא ברח כבר מהבית, יוסף. היה בחוץ, היה כבר מחוץ לבית, אומר המדרש, התגבר על הביצרו וחזר לעשות איתה את העבירה. חזר לעשות איתה את העבירה. הגיע לפתח הבית, הקדוש ברוך הוא התגלה לו, ואמר לו, יוסף, אם אתה נכנס לתוך הבית לעשות עבירה, אני לוקח אבן ואני מחריב את העולם. יוסף שמע את זה, אמר, מה זה, להחריב את העולם בשביל עבירה? זה כבר לא עד כדי כך. לא מחריבים את כל העולם בשביל עבירה. חז"ל אומרים, מה זה אבן? אבן השתייה. אמר, אתה צדיק יסוד עולם, אין אבן השתייה, אין על מה להחזיק את העולם אם אתה לא תעמוד בניסיון הזה. יוסף ברח, אז הוא ברח. כך אומר המדרש, זה נקרא מדרש אבקיר. שואלים המפרשים, קושייה עצומה. ביום הזה זכה יוסף לכל המעלות, לכל המדרגות, שבזכות היום הזה הוא נקרא צדיק יסוד עולם. הזוהר הקדוש אומר, אז התעטרה בו מידת היסוד העליונה, הוא זכה למדרגות רוחניות מאוד גבוהות, באיזה בחינה? בצדיק יסוד עולם. כלומר, בשמירת הברית. שואלים המפרשים, לכאורה זה הכל עולם הפוך ראיתי. אם היית נותן לו את זה על כל השנה, בסדר, אני מבין, כל השנה היה במסירות נפש. אתה אומר שכל מה שהוא זכה לשלמות שלו, זה דווקא ביום האחרון. אומר אחד המפרשים של המדרש, הוא אומר, איזה, תגיד לי יהודי אחד בעולם, שיכנס לעשות עבירה עם הקדוש ברוך הוא, יתגלה לו ויגיד לו, אני מחריב את העולם אם אתה עושה, נכנס עבירה. אף אחד לא יעשה את העבירה. אז איפה הצדקות של יוסף? אין בעיה, אנחנו לא טוענים כנגד יוסף. כל השנה צדיק יסוד עולם. אבל היום האחרון, לפחות תספרו לנו על היום האחרון, הוא לא יחזיק מעמד. לפחות שיסתירו את זה. לא רק שלא מסתירים את זה, מדגישים את היום האחרון, ואומרים חזל, בזכות זה הוא זכה לכל המעלות. זה קושייה שהמפרשים של המדרש שואלים אותה, והם תמיהים תמיהה מאוד גדולה על הדבר הזה. יש להם תמיהה מאוד גדולה על איך יכול להיות שדווקא בזכות זה הוא זכה להיות צדיק יסוד עולם. שמעתי מאדמו"ר מפוריסוב לפני 20 שנה תירוץ, פירוש, שאני סובר שזה הפירוש האמיתי. אמר אדמו"ר מפוריסוב, שנה שלמה יוסף עשה מסירות נפש הכי גדולה של בן אדם בעולם, לעמוד בניסיון. אין מסירות נפש יותר גדולה. אחרי כל השנה הזאת, הוא הצליח כל השנה. כל השנה הזאת הוא הצליח. אמר אדמו"ר מפוריסוב, לא ימלט מיוסף אפילו שיהיה, הוא צדיק. הוא כל היום מתבודד, אל תיבני רגל גאווה, תציל אותי. אבל כשאדם רק מצליח, לא ימלט שיהיה לו איזה בחינה של גאווה שתיכנס בו. שנה שלמה הצלחת? לא, אין שום אפשרות, אין שום אפשרות שאיזושהי נקודה של גאווה נכנסת בך. אצלך הנקודה של גאווה זה פגם גדול, כי אתה צדיק יסוד עולם. מה הקדוש ברוך עשה לו? שיעור פרטי ביום האחרון. ביום האחרון הוא באמת העלה אותו לעבודה של דוד המלך. הוא הראה לו, הוא אמר לו, יוסף, אתה רואה? אתה בכלל לא יכול לעמוד בשום ניסיון אתה לא יכול לעמוד. ברגע אחד, אם אני לא מציל אותך, אז תראה שאתה תלך בכוח לעשות עבירה. הראיתי לך את יעקב, הראיתי לך את רחל, ברחת החוצה וחזרת בחזרה. זאת אומרת שאין לך כוח לעמוד. אלא מי הציל אותך עכשיו מהעבירה? רק אני הצלתי אותך. אז אמר אדמו"ר מפוריסוב, ובזה הוא תיקן את הגאווה של כל השנה. עכשיו הוא הבין שכל השנה הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח הזה. ובזה הוא זכה לשלמות שלו. הוא תיקן את צד הגאווה שהיה בהצלחה שלו אחרי הבחינה הזאת. אז זה ככה גם אצלנו, כל מה יש את הבירור הזה.